עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב לעלן הסחורה קונפרנס ליג מחזור מספר 5 מכבי חיפה מול אוניון ברלין 19:45 ספורט 4 מכבי תל אביב מול לאסק מאוסטריה בשעה 10 גם כן ספורט 4 מורה מול טוטנהאם 19:45 ספורט 2 רומא מול זוריה בשעה 10 ספורט 1. מה עוד יש לנו פה? הליגה האירופית, גם כן מחזור מספר 5, בייר לברקוזן מול סלטיק 19:45 רבע ל-8 ספורט 1. רפיד וינה מול וסטהאם 19:45 ספורט 3. לסטר מול לגיה ורשה בשעה 10 ספורט 2. מונקו מול ריאל סוסיידד 10 ספורט 3. יורוליג מחזור מספר 12 אלבה ברלין מול מכבי תל אביב ב-9:30 שידור ישיר בספורט 5. אבל לפני כן מוקדמות המונדו בסקט סיבוב שני ישראל מול פולין בשעה 7 גם כן, ספורט 5. אהלן פרימו.
אהלן, כל מה שאמרת, אתה יודע למה...
רגע, יש לי שאלה אליך, מספר לך סיפור.
כן, אז תתחיל אתה. כי לי יש פרטי לדבר איתך עליה.
הקטע, אתה זוכר שדיברנו על ביתר רמת גן, שהיית כאן ביום...
סידרו?
הציבו את הארון, שלחו לי תמונה, הציבו את הארון חשמל. הציבו את הארון חשמל, הוא מוצב, יציקה סביבו, יפה, חדש, הכל בסדר. באמת, הכל בסדר. אבל... הוא עוד לא מחובר לזרם החשמל.
שזה הכי חשוב.
נכון.
והילדים עדיין משחקים ממתנים, אמרת.
אולי ישימו על הילדים קולטים כדי לייצר חשמל. והיום הילדים יצאו באמת לצעדה קטנה, ילדים ל-10, לצעדה קטנה, של 3.5 קילומטר, לשחק בדשא של מאחורי, איך
קוראים לזה? אני אתן לך.
הממדיון.
כן.
ובדרך שרקו להם תנים ושואלים וכאלה, הם חשבו שזה כלב, ואחד התקרב גם, היה ממש ממש נחמד.
אתה יודע שאני אמרתי לך ביום שני, שאני לא מפחד מתנים, אז אחד ההורים שלח לנו הודעה שאני אפילו לא מבין מה זה, כנראה שיש שם ים, נכון? ים של תנים באזור.
הדרים, מה זה?
הדרים.
הדרים. ולמה ילדים נעשה צריכים לחסק?
אתה יודע למה אני מתבאס?
אבל, רגע, אבל כל הכבוד באמת להתאחדות, שלפחות הציבה את הארון ויצקה סביבו.
תשמע, רוני, תקשיב. אם היה נשרף ארון חשמל בקריית שלום, במגרש של מכבי חיפה, במגרש של מכבי נתניה, היה היום חשמל? אני משוכנע שתוך יום הילדים היה להם, מאחר שזה עובר בהתאחדות לכדורגל, וצריך לבדוק, וצריך להביא שמי, וכמה עולה, והחשמלאי הזה והחשמלאי...
לא, זה גם מכבי וזה, בוא נעצמא.
מכבי תל אביב לא צריכים לעשות מכרז על זה, זה פרטי.
זה פרטי. זה לא מכרז.
שמי.
יש ביטוח בשמי, עזוב את הדברים האלה, נו, תכנס לזה. יש ביטוח בשמי, זה לא קשור למכבי או איזה מכבי, אתה מבין? יכול להיות שהיה יותר מהר, זה כן. אבל ההליך הוא הליך דומה אצל כולם.
עכשיו...
לא מדובר כאן על עיר ה-20, בהתאחדות היא גוף ציבורי, כן.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו למה אני קורא פרטיה. אם אתמול היה מחזור צ'מפיונסיק, שאנחנו ראינו באהבה גדולה את המשחק סיטי נגד צ'לסי, נגד פריז, כן? ובאותו זמן היה משחקי מוקדמות מונדיאל ומוקדמות יורו, מה היית אומר?
מה הייתי אומר?
שלא יכול להיות דבר כזה.
לא, תשמע. תקשיב.
לא יכול להיות, הכדורסל שלך עושה מעצמו פרטיה שבאותו יום יורוליג ואותו יום משחק של נבחרות, זה פרטיה, ואף אחד לא מדבר על זה בשיאה.
תקשיב, מרוב, תראה, עם כל הכבוד באמת הכדורסל, נכון שהוא נחות באירופה לעומת הכדורגל לעד כדי לא קיים, אבל הם מחזיקים מעצמם כאילו הם שולטים באירוע. הבנת?
אני הבנתי.
אז הם שותים, שותים גם בלוח הזמנים.
אני שואל אותך על מכבי תל אביב, ששחררה שחקנים שביורוליג לא כל כך עוזרים לה, שלחו אותם לנבחרת ישראל. אני שואל אותך עכשיו שאלה, תגיד לי אמיתי. אם היה מיקי ברקוביץ' משחק היום במכבי תל אביב ונבחרת ישראל, אחד השחקנים הכי גדולים באירופה, מה היה קורה אז? מכבי תל אביב והנבחרת אומרות, אנחנו רוצים אותו. אז מה הם מדברים איתי על ג'יי כהן?
למה אתה מזלזל בג'יי כהן?
לא מזלזל, אבל מכבי יכולה לשחרר אותו שזה לא יפגע בה. אני שואל אותך על מיקי ברקוביץ' אם היה משחק היום.
מכבי כרגע זה לא רק ג'יי כהן, זה יפתח...
שניהם?
רגע, ולא, מכבי שחרר בסך הכל ארבעה שחקנים, שניים יגיעו למשחק הבא. ג'ונדי יגיע, ויגיע גם סורקין, אוקיי? ובאיזשהו מקום, ולא באיזשהו מקום, עובדתית, אתה יודע, הרי אני לא בדיוק מחסידי מכבי ואוהביו של המועדון הזה, אבל הם משחררים ארבעה שחקנים, מה שמאמנים...
אבל מדינות, זה מה שאני רוצה להגיד לך, שהם לא צריכים לשחרר, כי לא צריך להיות באותו יום, זה מה שאני מסביר
אבל
לך.
אבל זה מצב נתון.
מצב נתון של דבילים, זה מה שאני אומר.
אבל שהם דבילים זה הנחת, הנחת עבודה בסיסית. אבל זה לא קשור למכבי, זה קשור ליורולים.
לא מדבר על קשור, לא מזכיר את מכבי, מזכיר את ההחלטה של המפעלים האלה.
זה קשור לפיבה וקשור ליורוליג, שיושבים שם עסקנים מפותמים, אוקיי? שאתה אומרת אתם כלום, חוץ מאשר עצמם, והכוח לכאורה שהם צוברים. אוקיי? בוא נתחיל להתקדם. עורכים ופיקים, שר פלסנר ורון שהין, אחראי על השידור ב-103, אילי קונפלד, ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו, העורכים בדיגיטל, הם שני רומנו, מאור רטה, ודוד זבולוני. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם בפיד ספורט, בשידור ישיר של אפליקציית חמל, ואנחנו מתחילים. אבי נמלי, ספורט אחת, אתה אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה פרשן מטעם ספורט אחת, מטעם ספורט אחת שמשדר את המשחקים בקונפרנס ובליגה האירופית, המשחק של חיפה מול אוניון ברלין, שם זה נגמר 3-0 לגרמנים, צריך לזכור, קבוצת בונדסליגה, אני מניח שהיא מגיעה גם למשחק הערב כפייבוריטית.
ברור שהיא מגיעה למשחק כפייבוריטית, למרות שהמשחק הוא בחיפה, אנחנו זוכרים מה היה בסיבוב הקודם, שאוניון ברלין נפקה 3-0, אבל בלי קשר, אוניון ברלין צריך לשים את הדברים בפרופורציה, היא נמצאת כרגע במקום החמישי בליגה הגרמנית. זה נכון שהיא לא שמה את כל יעבה לליגה האירופית, אנחנו רואים שהיא נותנת להרבה מאוד שחקנים שבדרך כלל לא משחקים בהרכב הראשון להשתפשף במפעל הזה, והיא שומרת את השחקנים המשמעותיים למשחקים בליגה, היא רוצה לנסות ולסיים מקומות 1-4 שיובילו אותה לליגת האלופות, וזה לא יהיה לה קל, לכן אני חושב שפיצת המדרגה שהיא באמת עשתה בשנים האחרונות, עם עלייה מהסקנד בונדסליגה לבונדסליגה הראשונה, ובאמת לתקוע יתד ולהגיע לצמרת העליונה של הליגה, זה הישג בפני עצמו.
ראינו את הדרבי של ברלין בשבוע שעבר, בהחלט מדובר על קבוצה טובה מגרמניה, ואין מה להשוות הכדורגל הגרמני לישראלי. האם אתה חושב שאצטדיון סמי עופר עם 25,000 אוהדים של מכבי חיפה מצמצם את הפערים?
בוודאי שכן, זה מצמצם את הפערים, וגם צריך לקחת בחשבון שאוניון ברלין, אני ראיתי אותם בעוד משחקים בקונפרנס ליג, היא לא שיחקה טוב, אני חייב לומר, היא לא שיחקה טוב, וראינו שהשחקנים המחליטים הם לא ברמה של השחקנים שמשחקים בהרכב, ולכן אני לא יודע עדיין באיזה הרכב הם יעלו הערב, ואני מקווה מאוד שהם לא יעלו בהרכב החזק ביותר שלהם, ואז ייתן אולי למכבי חיפה איזשהו סיכוי כן להתמודד איתם פה בבית, כי בסופו של דבר אתם יודעים, לבית יש משמעות, על הקהל יש משמעות, אי אפשר לבטל את זה.
אתה יודע, אני מסתכל על ברק בחר, מדברים על עומר אצילי, שזה המוציא לפועל של מכבי חיפה, אחד השחקנים הטובים שלה, ללא ספק, מבחינת מספרים, כי החלוצים של מכבי חיפה לא נותנים הרבה גולים, והיום הוא לא פותח בהרכב. אתה במחשבה שאולי גם ברק בחר חושב על הליגה, או שזה משהו מקצועי, כי לא הגיוני שאצילי לא שחקן הרכב בחיפה.
תגיד לי, מה זאת אומרת חושב על הליגה?
זה מה שאני שואל. יש לו ביום ראשון את הפועל תל אביב.
הייתה פה פגרה עכשיו של 3 שבועות לשחקנים. מה יש לשמור?
אז איך הוא לא בהרכב, אבי?
אני לא יודע, זו שאלה שצריך להפרוס אותה לברק בחר. דרך אגב, אני לא יודע שהוא לא בהרכב, אני שומע את זה מכם, ואני גם כן מאוד מאוד מופתע. יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים אותם, אולי הוא לא בריא במעט האחוזים. זה לא משהו שאני יודע, אני סתם, אתה יודע, מעלה על הדעת. אני, מבחינתי זאת הפתעה מאוד גדולה.
תראה, היית אומר, הייתה פגרה של שלושה שבועות, אני לא יודע באיזה חושר יגיעו השחקנים מהפגרה הזו. שלושה שבועות, אתה יודע, עם טיולים וכאלה וזה, זה כמו פגרה שיש בין סוף עונה לתחילת עונה.
אני בכלל לא מבין את נושא הפגרה, זה בדיחה של הכדורגל הישראלי, אין לזה באף מקום בעולם. אין,
לא, זה לא הכדורגל, זה החקלאות בעייתית.
אז זה לא קשור גם לחקלאות, אני לא מכיר דבר כזה, עובדה שיש מדינות שמגבילות אלינו עם אותו מזג אוויר, עם אותו דבר, ואצלהם זה לא
קורה. אבל הם לא חלטוריסטים, אבי, פה זה חלטוריסטים. זה שאנחנו גאונים בחקלאות זה ידוע.
בסדר גמור, אז אנחנו תמיד נשאר כמו שאנחנו, אתם
צריכים להבין את זה. ברור. אנחנו יודעים כבר, לא מבינים, יודעים,
טוב, זה מצב נתון, אבל רוב המגרשים היו צהובים ומגעילים, ועכשיו עשו אותם ירוקים.
לכמה זמן?
לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, עכשיו הם יהיו טובים. אבל עזוב,
איך הם יהיו טובים?
הם יהיו טובים.
אבל איך הם יהיו טובים שאומרים לך 11 מעלות צריך לשזרע, והטמפרטורה הייתה 30? איך? אומרים לך 18 מעלות, סליחה, פחות מ-18. ואחר כך, ואתה עושה את זה ב-30, אז איך הם יהיו טובים?
אבל לא, גם צריך, גם שירד גשם, יש פה המון אפקטים שאתה יודע, אתה צריך שכל המרכיבים האלה ילכו ביחד, אבל עצם הרעיון עצמו שפתאום יוצאים לחופשה, זה לא, זה בלתי נתפס בכלל.
כן, כל אירופה שבועיים, אנחנו שלושה שבועות, אבל לא זה מה שיגרום לכדורגל הישראלי להיות טוב יותר או פחות טוב.
אנחנו מה שנקרא זורים ברינה קצור.
בדיוק, זה מתאים. אבי, אני רוצה לשאול אותך גם על מכבי תל אביב שאלה, לא על המשחק, אלא על המועדון. עבדת אצל גולדר, היית אחד המאמנים שם, מאז אבי נימני הם הלכו לכיוון של מאמנים אירופאים. דעתך על העניין הזה של יצחקי שהם לא מצליחים להביא מאמן אירופאי, זה יפגע במועדון?
לדעתי יהיה מאמן במכבי תל אביב בטווח זמן הקרוב.
את זה אנחנו שומעים המון זמן.
כמה זה טווח? 5 שבועות הם לי.
אני מזכיר אתכם שזה לא משהו שצריך לקרות, אבל אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח שבשבועיים שלושה קרובים יהיה כאן מאמן זר חדש.
לא מאוחר מדי, אבי? הוא היה צריך להיות פה לפני הפגרה, להיות היום כבר על הקווים בבלומפילד.
תשמע, אני מזכיר אתכם שזה לא אופטימלי, ואני מזכיר אתכם שזה משהו ש... מכבי תל אביב הייתה צריכה למצוא לו פתרון, אבל אתם רואים, זאת המציאות כרגע, ומהמציאות הזאת צריך לראות איך יוצאים למקום אחר, למקום הרבה יותר טוב, כי גם מכבי תל אביב מבחינת הליגה באירופה היא מצליחה, כי הבית שהם נסעו אליו הוא בית נהדר, מבחינת מכבי תל אביב היא הקבוצה הטובה ביותר, אבל אנחנו רואים שבליגה הישראלית הדברים לא זזים והם לא הולכים, אני חושב שמכבי תל אביב מתחילת העונה הייתה צריכה לעשות פעולות הרבה יותר נכונות, היא לא עושה את הפעולות הנכונות מבחינת חיזוק הקבוצה, ואלה דברים שבאים לידי ביטוי עכשיו, ומתחילת העונה רואים שזה לא זה, ופתאום מכבי צריך למצוא את עצמה שם עושה באמת שיפוצים כדי באמת אולי לחזור להיאבק, אני מקווה מאוד, על האליפות או אפילו על מקום באירופה.
כן, נקווה שבאמת, קודם כל שבחיפה יהיה משחק טוב, שוב, הם באים כאנדור מובהק, ונקווה בשביל מכבי תל אביב, שישיגו את המקום הראשון, ניצחון היום, זה בדרך לשם.
תדע לך, מכבי תל אביב עם תיקו היום, היא גם כן תהיה במקום הראשון.
כן, אבל בוא נעשה את זה בצורה שכנעת, אני ראיתי את התיקו מול לסק שם, זה היה באמת סוג של נס.
אני קונה תיקו, מכבי תל אביב תהיה במקום הראשון, יהיה לה הכנסה אדירה
מבחינה כספית.
עלייה לשלב הבא, מכבי תל אביב יכולה להגיע ל10 מיליון יורו, שנה, רק מהמפעל הזה של...
נו, הנה, זה יכול להביא להחתים, 4 מאמנים, צמרת.
גם בלי זה הם יכולים להחתים.
על הכיפק. אבי, תודה.
תודה, אבי.
ערב טוב, ביי ביי.
ארלה וייסברג, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב. ארלה?
אהלן, מה המצב?
בסדר, אתה כבר בדרייבין, אני שומע מרעש מסביב.
קצת רועש פה, אבל לא מקהל.
כן, ברור, סוסים יש?
עוד הפעם?
לא, יהיה אולם מלא, אבל בינתיים אין זכר לזה. יש עוד 42 דקות עד הפתיחה, יתמלא הדד. כל הכרטיסים למשחק הזה נמכרו.
כן.
עלה איזה דיון ברשת בימים האחרונים, למה משחקים בדרייבין ולא ביד אליהו או בארנה. אני חושב שזה דווקא כיוון נכון, הנבחרת לא באמת שווה 11,000 איש. ואתם יודעים, יד אליהו הארנה כשיש 6,000, 7,000 יותר מהדרייבין, זה עדיין לא נותן אווירה ביתית, כי חצי אולם כמעט ריק.
נכון.
אז אני חושב שגם ראינו בשנים האחרונות, המקום הזה הפך למגרש באמת, באמת, מאוד ביתי.
זה מה שקורה שהריב בין פיבה ליורוליג הורס את כדורסל הנבחרות.
נכון, נכון, לגמרי. יכול להיות שיש מקום להעביר, או לפחות לנסות מדי פעם, לחולון, כי פה בחולון זה 5,500, פה זה 3,400, יכול להיות ש-5,500 כן אפשר להביא, אבל אתם יודעים, זה לעתיד.
בוא נראה מה יהיה המצב, שתבוא גרמניה, אולי אפשר יהיה באמת לדון על זה, מבחינת הנבחרת שלנו, אתמול נקבע הסגל, 12 שחקנים, האחרונים שנופו זה גולנגות וגבי צ'צ'שווילי. גבי לא יהיה חסר להם באמת מול כל ה, אתה יודע, הגידולים האלה של זהו. פולין ו... ואסטוניה?
זהו, יש מצב שכן, האמת שהופתעתי מההחלטה הזאת של גיא גודס, כי גם ממה ששמעתי משיחות עם אנשים בנבחרת, שצ'צ'שווילי מאוד מאוד הרשים באימונים, אבל בסופו של דבר החליטו ללכת בלעדיו, ללכת עם... זלמנסון וסגר בעצם בתור הסנטרים, וכמובן ג'יי כהן, שכשאתה מדבר על הגובה, על הסנטימטרים ועל המסה של הפולנים, אז יכול להיות שהדרך באמת להתמודד עם זה היא דווקא לשחק הפוך, וללכת עם ג'יי כהן בחמש, כמו בימים של עודד קאטה שכמאמן הנבחרת, ואז קצת להוציא את העוקץ ממשחק הפנים הפולני, אתה יודע, יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות, ובאמת אם אנחנו צריכים לסמן איש מפתח אחד, גם ברמה המקצועית וגם ברמה, אתם יודעים, אפילו הפיקנטית, זה ג'יי כהן, באקדנציה של קאטה, שהוא היה השחקן הכי טוב בנבחרת, בלי שום ספק.
שיחק גם בספרד, אירון הר פוסטר מקאבי.
זהו, ואנחנו רואים את ג'יי כהן מאז תחילת העונה, ויותר נכון, אנחנו לא רואים את ג'יי כהן מאז תחילת העונה, הרוב המשחקים ביורוליג אפילו לא מתלבש, גם כשהוא משחק, זה לא בדיוק זה, למעט איזה משחק שניים בליגה. עוד בימים שמוטי דניאל, מנהל הנבחרת, היה שחקן, הוא תמיד הזכיר את זה, שכשהם היו בתקופות לא טובות בקבוצה, במכבי או בקבוצות אחרות, היו מגיעים פתאום לאיזה שבוע, שבועיים לנבחרת באמצע, ופתאום משחקים המון דקות, וזה היה משנה להם את כל המומנטום, וגם היו חוזרים להיות טובים יותר לקבוצה, אז באיזשהו מקום זה המצב שג'יי כהן נמצא בו.
אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך על מישהו שהוא לא פחות חשוב מג'יי כהן, זה המאמן גודס, ואנחנו יודעים מה המשמעות של מאמן בקבוצה, בנבחרת. אתה רוצה להגיד לי שהוא מאמן את הנבחרת, הוא שוכח מכל הצרות בראשון לציון? זאת אומרת, הוא יכול להפריד שהוא בתקופה לא טובה בקבוצה שלו?
א', אני בטוח שזה מפריד אותו, אבל אני לא חושב שאתה יודע, תוך כדי המשחק שצריך להחליט אם לשחק פיק אנד רול או לשמור אזורית או זה, יצחק פרי יושב לו בראש, אני מקווה שלא.
לפחות הוא לא יושב לידו בספסל, זה גם משהו.
חכה, זה הפחדה הרבע השלישי, גם בראשון הוא לא כל הזמן יושב לידו על הספסל, אבל אני חייב להגיד קודם כל, ברמה האישית, כן קצת תורם, ובלי קשר לגודס כמובן, שקאטש לא כאן, כי זה אנחנו באמצע, אומנם מתחילים היום קמפיין חדש שמוקדמות בגלל העולם, אבל קאטש שאלת הנבחרת לאליפות אירופה, אליפות אירופה עוד לא התקיימה והוא כבר לא כאן, וזה לא מסיבות מקצועיות, כולם מודים בזה, אז חבל, לא, בלי קשר למי השם, וברור שלקטה שיש חלק, לא קטן בזה.
כן.
דבר שני, אני לא בטוח שחילופי המאמן, לא הערב לפחות, תהיה להם משמעות מרחיקת לכת. תחשבו על זה שגודף, אפילו לא היה לו משחק אחד של הכנה עם הנבחרת, שלא לדבר על זה שהם התכנסו רק לפני שלושה ימים. אני מניח שאנחנו נמשיך לראות את הכדורסל ואת השיטה
אבל
ואת
הכי חשוב,
שבה נבחרת שחקה עוד אצל קטש.
תקשיב, הכי חשוב זה האגו של ינקלה בן שושן ותבין, הם באמת, הם יצאו הבדיית וזרקו מאמן כי הם נפגעו מהתביעה. אגב, ינקלה משך מזכורת כל תקופת הקורונה, ביררתי.
אבל שם המאמן... לא היה חלט, אתה אומר.
שם לא היה חלט, אצלו לא היה חלט, אבל את המאמן אפשר לעשות מנו עבד. אבל הכי חשוב באמת שהמנגנון, הפקידות וכל זה, יוצאים טוב, ואת המאמן אפשר לזרוק, צ'ורטי ווזנאית, מה זה מאמן? פה עבד. אז זה ממשיך גם פה. בגלל זה אנחנו
צריכים... אבל כמובן, כמובן כל זה לא קשור לגודס, ואנחנו... ונבחרת ישראל, ואנחנו נאחל לגודס להצלחה.
בוא נעבור למכבי תל אביב, הערב בברלין.
מכבי תל אביב הערב בברלין, יהיה לא מעט עברית מכל העבר, גם כמובן בלט וזוסמן בצד של אלבה ברלין, וגם ביציעים, לפי מה שהבנתי, אמורים להגיע 1,000 אוהדי מכבי תל אביב למשחק הזה. דיברנו על זה השבוע, זה משחק מס מבחינת מכבי, אנחנו לא הרבה אומרים את זה, בטח לא במשחקי חוץ, אבל אחרי התבוצה בפיראוס ולפני המשחק בשבוע הבא במדריד, זה משחק שמכבי תל אביב חייבת לנצח אם היא לא רוצה להיגרר לאיזה מומנטום שלילי ולמופעים של לחץ שאנחנו זוכים מתחילת העונה. והיא גם פייבוריטית, אלבה ברלין, קבוצה, בוא נגיד, לא רעה, אבל פחות טובה ממכבי תל אביב. והמשחק הזה תלוי לחלוטין במכבי, אם היא תופיע ותשחק לא משחק סי, תשחק אפילו סביר, היא צריכה לנצח.
רק לא לשחק כמו אולימפיאקו באתונה, זה היה
מטורף. זה לא אותה רמה.
זה מטורף.
מכבי לא שיחקה.
בדיוק.
כן, אבל זה לא אותה, שתי הקבוצות לא באותה רמה. איך זוסמן, אתה חושב, מכין את עצמו למפגש הזה מול החברים שלו?
שאלה מעניינת.
והנהלה שקלפה לו טעות, תביא עוד 20 אלף דולר, עוד 30 אלף דולר, עוד 40 אלף דולר. תבין, הם העבירו אותו סינדרום של התקפי חרדה, כמו משחקי הדיונון.
תשמע, כל מחורי הפנטזי, ויש לא מעט כאלה בישראל, עוסקים בשאלה, האם שווה לאמר על זוסמן שהוא שחקן די זול במשחק הפנטזי? כי אתה יודע, שחקנים נגד אקסיות, וישראלי נגד מכבי.
ראינו את דורסי, ראינו את דורסי שבוע שעבר, פצצה.
אז זהו, אז דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, גם אם זוסמן יקחה בערב, הוא לא יעשה מחוות גופניות וסימוני השתקה ומבטים לעבר הספסל של מכבי, זה לא האופי. אבל אתם יודעים מה, יכול להיות שמהפוך על הפוך מהכל, הישראלי שיבלוט יהיה דווקא בלעד, יכול פתאום לתפוס איזה יום, איזה 3-4 שלשות, מי יודע.
אתה יודע רק להגיד לך קופמן?
לא, אני חושב שיש להם את המספר של תמיר, אתה יודע מה, תקופה של ירושלים.
אני רק רוצה להגיד לך שהזכרת את 1,000 אוהדי מכבי בברלין, שבוע שעבר היו פחות או יותר אותה כמות באתונה, המקומות שנוסעים לראות את מכבי תל אביב, אחלה מקומות אתונה וברלין, זאת אומרת, אתה גם נהנה, אתה לא נוסע, איך אתה אומר, פעם היו נוסעים למקומות החייתה?
היו נוסעים,
ג'ורדי ווזנאיה, איך?
חינדקים, ג'ורדי ווזנאיה, אבל הקטע הוא שגם היו נוסעים למוסקבה, אם רוסיה הייתה מתירה כניסת אנשים.
היום לא שווה לנסוע למוסקבה.
גם גרמניה מוקד קורונה וכאלה, לא הייתי מתקרב לשם אפילו, אתה יודע, במה שנקרא בזום.
כן, העניין הוא שההבדל המהותי הוא, מבחינת תחושת הביתיות והקהל, שביוון הם לא מורגשו, כי א', היציאים בהיכלת שלום ואחווה, זה בערך במרחק של קילומטר מהמגרש, וגם אתם יודעים, הקהל היווני הוא מאוד דומיננטי ומאוד קולני, אז לא הרגישו את אוהדי מכבי. בברלין זה לא יהיה ככה, 1,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה מספיק בשביל שתהיה למכבי שם אווירה ביתית, ואתם תשמרו ברקע בערב, בשידור, יותר שירים של מכבי מאשר שירים של ארבע.
הרלה, המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן אורי.
היי חברים, ערב טוב.
ערב טוב, אתה פרשן במשחק השני. בשעה 10 שידור ישיר בספורט 4, אגב שני המשחקים, גם של חיפה וגם של מכבי תל אביב בספורט 4.
אנחנו בשבע ורבע כבר פותחים פה פאנל לקראת שני המשחקים, באמת ערב ישראלי שיכול להסתיים בצורה ממש טובה מבחינתנו, ואני מקווה שזה
מחליט. בסדר, שיהיה קצת סיבה לגאווה, אתה יודע, המדינה פה כל הטינף שיש כל היום, אולי הספורט יעשה משהו.
כן, אולי שמינית גמר, שמינית גמר מפעל אירופי, גם אם זה המפעל השלישי בחשיבותו, זה בהחלט יכול להיות הישג יפה.
שיהיה מפעל שביעי, מה זה משנה, שמינית גמר, זה עוד משחקים. אז הקטע של הדיון על מכבי ופתיחת האולפן של מכבי זה 21:50 ספורט 4, לסק לינץ במשחק הראשון, תיקו אחת, אבל זה היה סוג של שוד, מה שמכבי לקחו משם.
בדקה 87, נכון?
כן, שוד.
תראה, אני אגיד לך את האמת, אם לא, לסק לינץ לא הייתה הרבה יותר טובה ממכבי, אבל מכבי תהיה בסך הכל, אתה יודע, הייתה בתקופה לא טובה בליגה, נזכות זה היה דמדומי עידן וליוון, ומאז דרך אגב
האופן... גם עכשיו הם לא בתקופה מדהימה בליגה.
נכון, אבל האוסטרים בתקופה עוד יותר גרועה, עם מקום לפני האחרון, הם החליפו מאמן, ניצחו לפני המשחק מול מכבי, ומאז הפסידו 4 פעמים רצוף, עכשיו הם ניצחו במחזור האחרון, אמנם מחזור לפני האחרון, ניצחון אחד או 6 משחקים האחרונים, הם נראים לא טוב, הם באים גם בהרכב חסר, וזו הזדמנות אדירה למכבי תל אביב, שגם טקו די מקרב אותה להבטחת המקום הראשון בבית, שזה כמו שאמרתי, יהיה הישג פשוט נהדר, גם אם הגרלה של הבית היא חסית נוחה, שמכבי תל אביב היום עם ניצחון תיתן לעצמה גם 8 מיליון שקל וגם תספק לנו חורף לפברואר פה שני משחקים מול קבוצות ברמה מאוד מאוד טובה.
אני רואה כאן את ההרכב של מכבי חיפה שהתפרסם. יש לך מושג למה שחקן כמו אצילי לא בהרכב שכל כך מדברים על ניצחון והוא השחקן התקפי הטוב שלהם?
כן, משחקים שלושה בלמים, נכון?
כן, כן, רודריגז נכנס בלם.
בדיוק, אז משחקים שלושה בלמים כנראה.
למה? אני רואה כאן...
לא, לא, אל תסתכל על הסרטוט. רודריגז נכנס כבלם.
אני רואה את גולדברג בצד, גולדברג בצד, צד שמאל, וגם את גרשון.
גולדברג יצחק בלם לדעתי, אבל בוא, תראה, אני לא עוד פעם, אנחנו לא בחיפה, אני אגיד לך, מבחינת אוניון, שהיא קבוצה נהדרת, מקום חמישי, אבל טורניר האירופי שלה לא טוב, היא משחקת שלושה בלמים באופן קבוע, יש לה מאמן אורס פישר, אבל משהו באירופה קצת משתבש לה. מכבי חיפה כנראה בחר, זה משהו עשה במשחק חוץ עליי שלושה בלמים, ומשה לשאלתך, מכבי חיפה היא מאוד נזהרת עם השחקנים שלה באירופה, ולבחר יש שיקולים שהוא מסתכל לא רק על המשחק הקרוב, הוא מסתכל גם על המשחק
אבל,
הקרוב.
אבל דיברנו הקרוב קודם עם אבי נימני, וגם אתה היית שחקן, הם באו אחרי שלושה שבועות חופש, זה, לא לפני שלושה ימים הם שיחקו. זה אם היו משחקים, אתה צודק. אבל אצילי וכל החבר'ה האלה באו עם שלושה שבועות, הם צריכים להיות מאוד מוכנים למשחק הזה.
אצילי גם אתה זוכר שהוא סיים את ה... הוא נכנס לפגרה הזאת עם פציעה, אני חושב שמכבי חיפה יודעים את הנתונים יותר טוב מכל אחד אחר. אף אחד לא מערער על זה שהוא ושירי הם שני שחקני התקפה הכי טובים של מכבי חיפה. בטח שאנחנו רואים את התפוקה של שלושת החלוצים. אבל אולי בחר מתכנן משהו להחזיק את המשחק עד דקה מסוימת ושאטיל להיכנס במהלכו ויעשה את השינוי. תסמוך על בחר שהוא יודע מה לעשות. אני בטוח שמכבי חיפה בידיים טובות. ואני מאוד מקווה, כי לה יש באמת משוכה גבוהה. אוניון ברלין, גם אם היא עשתה 3 נקודות מתוך 12 עד עכשיו, היא קבוצה נהדרת שעדיין יכולה לעלות, כי אם היא תנצחת שני המשחקים האחרונים, סביר להניח שהיא תעלה, וגם מקום, כאילו מבחינתה, היא תנסה גם מקום שני, הישג טוב, כי כנראה פיינור תהיה בראש הבית.
אתה כבר בבלומפילד?
לא.
אנחנו בבלומפילד, כי בשביל הדברים אנחנו מתחילים...
לא, אני רוצה פשוט זה, אני רוצה פשוט דיווח על מצב החקלאות, אצלנו אחרי שזרו ושתלו וכאלה, כאילו שבבלומפילד היה צריך.
הדשא ירוק מתמיד,
האמת שבבלומפילד באמת זה שטיח מדהים.
רגע, רגע, רק בלומפילד, אורי, נכון שאתה נמצא בהרבה מגרשים?
נכון.
עכשיו קופמן כל הזמן מסתלבט על הדשא, נכון שרוב המגרשים הם ירוקים ומצוינים בארץ? בנתניה, בבלומפילד, בסמי אופר, בכל מג... בטדי, שטיחים.
אני ופרימו
גדלנו, אני גדלתי על הרכבים. אני רוצה להזכיר לכם. אני רוצה להזכיר לשניכם שאני יותר זקן משניכם.
כן, אבל הקופסה והמחטש ווינטר ואימקה לא היו טובים, היום יש לך מגרשים טובים.
היום המגרשים טובים, ולמרות שהמוצבה באמת משחקות עליה הרבה מאוד קבוצות, ויחסית גם שם נשמר הזה שבצורה טובה.
גם בבלומפילד משחקות הרבה קבוצות.
בלומפילד זה רמה אחרת של דשא.
בלומפילד זה רמה אחרת.
אז כנראה שיודעים לעבוד שם.
נכון, כי פעם בשבוע משחקים שם. אורי, עוד שאלה אחת. דיברנו על החיסרון של רוקביצה ברגע שחתם על באר שבע, ויש לנו דוניו סער ודין דוד. מה אתה אומר? מה לא מתלבש שם? כי שלושתם נחשבים לשחקנים טובים.
נכון, אני חושב ש... אבל כל אחד מהם יש לו את הבעיה שלו. דוניו, ראינו אותו שנה שעברה, זה עניין של תקופות. אני לא חושב שהוא מתאים להיות חלוץ ראשון במכבי חיפה, בטח לא למלא את הלב של רוקביצה. בן סער הגיע הרבה הרבה אחרי השיא שלו, ואני חושב באופן אישי שהוא עשה טעות, שהוא לא הלך להפועל תל אביב, ובחר עדיין להיאבק במכבי חיפה. ודין דוד הוא יותר שחקן כנף מאשר חלוץ. אני לא רואה אותם מספרים כאלה, והוא גם בעונה ראשונה מחוץ לאשדוד, שזה לא דבר קל לעבור מקבוצה כמו אשדוד, עם אפס ציפיות, ששם אתה יכול ארבעה משחקים לא לשחק טוב, ושניים טוב, ואתה בסדר. ומכבי חיפה אתה תספק את הבחורה כל משחק. מכבי חיפה אני מניח שכן חושבת להביא חלוץ בינואר, או להחזיר איזה ישראלי...
מה היא עושה עם השישה שיש לה? את מי זרוקים צ'ורטי ואוזניים?
קודם כל יש גם ישראלים, יש ישראלי באוסטרליה, שאני חושב שהם כן מדברים איתו, למרות שאולי לא יגידו לא. אבל יש להם אפשרויות, ואם לא, יש את הצילי שמפקיע, יש את שירי שיגיע למספרים כפולים, כמו שהוא עושה בכל שנה, והם ימצאו את, אתה יודע, את הדרך שלהם להפקיע שערים, כן. ויחשבו לקראת העונה הבאה, אבל כן, יש, אין ספק שהם לא ימצאו חלוץ שיפקיע את הכמויות שרוקה ויצפקיע בשנתיים האחרונות, אני בטוח שגם הם יודעים את זה, גם עם השלושה שיש להם עכשיו.
על הכיף, קורי.
יאללה, תביאו לנו גולים בבלומפילד.
תהיה לנו המון המון בהצלחה, ואני מקווה שהערב הזה יסיים טוב בצעק בולטות.
הלוואי. אלי סניור. ידיעות אחרונות וויינט, או שאנחנו כבר מציגים אותך כחדשות 13?
בהמשך, ערב טוב.
בהמשך. קודם כל, אח שלי יקר.
בהצלחה.
בעל גלי היתר, אני חייב להגיד לך מברוק.
תודה רבה.
ואנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, ואתה אח שלנו. ותצליח בהחלטה שלך ובמקום העבודה החדש. ואני שמח בשבילך. נכון שלוויינט יש בערך פי 15,000 עוקבים וצופים מחצות 13, אבל כל החלטה אנחנו מאחוריך. שחק אותה. ואמרתי את זה באהבה. בוא נדבר באמת על תביב, על אלי תביב, ואלי תביב אני אומר, מושיקו חוגג, אלי תביב. ישר עולה לי תביב במיתר, לא יודע למה. מושיקו חוגג ופרשת המשחק הגדול, אתה מפרסם הבוקר דירה במתחם צמרת ברמת גן, זה כבר שייך רמת גן תל אביב, 15,000 דולר לחודש, ושם התחיל הכל, כבר אף אחד לא מדבר על העבירות הכלכליות.
כן, אפשר לומר שהחקירה, בימים האחרונים תפסה קצת כיוון, לכיוון הקטע של עבירות המין שעדיין בצו איסור פרסום ודברים נוספים, הקטע הכלכלי איתו התחילה החקירה, עדיין נמצא ונמצא אצל אנשי חוקרי יח"א, אבל יותר בפן הכלכלי ועם אנשי רשות המיסים ויחידת יהלום, אבל בהחלט בימים האחרונים החשודים נשאלים יותר על מה שהתרחש בדירה, על אותם צילומי הבטחה ממצלמות שנסתרות שהיו בדירה ותיעדו את מה שהתרחש בה. עדיין לא ברור מי התקין בדיוק את המצלמות, מה שכן ידוע, שאותם סרטונים תיעדו אקטים מיניים של בין היתר גם דוגמניות שהיו שם בדירה שלא ידעו על כך, וגם תיעדו קטע של שימוש בסמים. בהחלט אירוע פחות נעים, דירה ששימשה את הנשב של חוגג את הסביבה.
מה זה הנשב של חוגג, אלי? מישהו הרי ניהל את הקרחנה הזאת?
כן, לא, אחת החברות של חוגג ככה.
כן, אבל השאלה שלי, השאלה שלי, מה שאני לא יודע, אם גם קליינטים, משקיעים, כל הדברים נהנו שם.
אני גם לא יודע להגיד לך את הכל. מה שבטוח, שבידי המשטרה יש צילומים וסרטונים שכאלה, והרבה, ויש להם שיתוף פעולה מבפנים, אני מזכיר לך, יש להם גם עד מדינה שמספר להם מה קורה, ויש להם עדים אחרים. בהחלט סיפור פחות נעים, שאנחנו פחות אוהבים לשמוע ושצריך להיחקר.
בצילומים האלה, באותו זמן שהם בוצעו, שאני לא יודע מתי, היו גם קטינות מעורבות או שלא?
אני לא יודע להגיד בדיוק, להגיד לכם יש עידול לקטינות, גם מה גם שאנחנו לא יכולים לפרוט את העבירות שקשורות לעבירות המין, בגלל צו איסור פרסום, אז לא להגיד לנו בדיוק מה העבירות, אבל אמרו לנו יש עבירות מין, וזה התכוונו החוקרים, זה מה שהם הציגו לחשודים, אותם סרטונים, מנסים להבין מי הציב את המצלמות, למה היו הסרטונים, למה נדרשו לשמור אותם, ואתה יודע, זה משהו שקורה בתוך החקירה, אנחנו לא ממש יודעים כל דבר, לא יודעים מה התשובה לכל טענה.
קראתי אצלך היום שטביב הציג גרסה.
לא טביב, חוגג.
איך, פעם טביב, מה יש לי עם טביב? כנראה שאני כבר מדמיין שהוא מהבעלים הבא של ביתר. חוגג, הציג גרסה שאמורה לסתור את מה שהראו לו החוקרים.
כן.
וזה לא בדיוק עובד.
אני לא יודע אם זה עובד, לא עובד, אבל כן, הסנגורים שלו, עורך דין משה מזור ועורך הדין עמית חדד, מכחישים את כל הטענות בכלל נגד חוגג, וטוען שמדובר בעלילות של אנשים שרוצים לפגוע בו.
אז הם עדיין משוכנעים בחפותו, כמו שהם הוציאו הודעה לעיתונות.
תראה, הוא ברמה, כן, הוא ברמת חשוד, יש לו גרסה מבחינתם לכל דבר, גם לגבי המצלמות או הסרטונים שנתפסו, לא בטוח שהוא זה שהתקין אותם, למשל.
אבל אתה יודע, אלי, אתה אומר, הסרטונים שנתפסו, אני ראיתי את הכתבה של ברוך יקרא, ובערוץ 13, והוא אומר שם שחלק הביא חוגג את הסרטונים, הוא בעצמו, והוא לא ידע שזה יפגע בו.
אני יודע, אם אתה עושה בהסכמה, ואם הבת זוג שלך מחליט לצלם, זה בסדר. אם שמים מצלמות ומסתרות ומתעדים מישהי, זה כבר עבירה על החוק. אני לא יודע בדיוק איך זה בוצע, לא יודע מי התקין את זה, אני רק יודע שיש סרטונים כאלה שצולמו בחשאי, זה מה אנחנו יודעים שהטיחו בחשודים. כן ידעו, לא ידעו, אתה יודע, עכשיו יש פשוט מצעד, גם של אותן צעירות מסכנות שצולמו בלא ידיעתם, ואחרות, שהם סתרו את גרסתם, אם הם ידעו או לא ידעו. בסוף ככה זה...
עכשיו יש סיפור גם עם סגן אלוף בצבא שעשה את הדברים האלה.
אז אל תכניס לי את הדברים האלה, פה אני לא יכול לדבר יותר מדי על הדברים.
אנחנו פליליים היום.
אנחנו פליליים,
בעצם משהו פרסום.
דבר איתי על הקטע ששניים מהחשודים שוחררו היום במפתיע ממעצר. קרובי משפחתו של חוגג?
בדיוק, קרובים ביותר למשה חוגג, שהיו קשורים בדרך כזו לחברות שלו, ולמשטרה דווקא היה הערכת מעצר לפחות עד שבוע הבא, אם אני לא טועה, עד יום שני או שלישי, ולמרות זאת, היום בבוקר מגיעים חוקרי יח"א, לבית המשפט, ויחד עם עורך דינה מדי קרמלי משחררים את השניים בתנאים מקבילים. יכול מאוד להיות שבגלל שהם ייצאו את החקירה איתם, אולי אין צורך במל מעצר אחרי שחפו בפניהם כבר את הכל, אולי אתה יודע, אולי החלק שלהם הוא יותר קטן בפרשה, אני לא יודע, או שהבינו את זה. בכל מקרה שניים שכן היה להם עוד ימים מעצר, במשטרה החליטו לשחרר, וזה יודע, יש שיגידו שזה טוב, ויש שיגידו, תשמע, המשטרה מתקדמת מהר, היא לא צריכה אותם במעצר, קיבלה את מה שהיא צריכה ובגלל זה היא שחררה.
יש עד מדינה אחד, נחתן כבר הסכם?
הסכם אני... עד מדינה אחד יש, כמו שאמרנו.
מתי יהיו עוד?
לא בטוח שצריך עוד, אתה יודע, לא כל פרשה היא 512 עם 8 עדי מדינה. לפעמים גם עד מדינה אחד מספיק. עם אחד שהוא טוב, אם יש להם, תזכור גם שהמשטרה לא ממש צריכה רק עדי מדינה, כי היא הייתה פה בחקירה סמויה ארוכה. זה לא שהתחילה איזה רצח, ופתאום מפה
התחילה, האזנות של
שנה. וגם האזנות של חודש
שנה. וים של סעיפים, אלי, נכון? ככל שהתקדמה החקירה, עוד סעיף ועוד סעיף ועוד סעיף.
אמרנו את זה, אמרנו את זה בשיחה הראשונה, אני לא זוכר בקשת מעצר שכזאת, שבה ראיתי כל כך הרבה סעיפים בכזה פירוט, אם אני לא טועה, כ-21 סעיפים.
מטורף!
כן, אבל אני לא יודע באמת אם, ואף אחד לא יכול להגיד לי שהכל יהיה בכתב האישום.
לא, 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 זה ברור. אבל עדיין, אתה מכיר בקשות, אני מכיר בקשות מהחמוד, יותר מגיעים, 6-7 סעיפים, זה הרמון. 21 סעיפים, זה אומר שכל מה שהם שמו, כל מה שהם עצפו, הם הכניסו קודם כל כדי לחקור, ואחר כך הם יורידו את מה שלא צריך.
שבוע הבא, שבוע הבא חוגג מסיים את הימים, יעריכו את הערכה שמעריכים?
מוקדם להגיד, אם אתה מתחת לסיטואציה, אני מחליט לשתף פעולה עם הכל, ו... יענה לכל שאלות החוקרים, יניח את דעתם ואת התזה שיש להם, יכולים לשחרר. אם יתגלו עוד דברים, יבואו עדים, יספרו סיפורים חדשים, יצטרכו לשאלות על דברים אחרים. המטרה של חקירה זה לא עונש, אלא זה לתת לחקירה לזרום מהר, בלי שישבשו אותה. אתה יודע, זה תולך
החוקרים, הנה פה. אלי, רק משהו בקטנה, אני חייב לשאול אותך, כי בפעם האחרונה שעורך דין דיבר עם קופמן, הוא אמר לו, בערכת מעצר הבאה ביום רביעי, אני מאמין שהוא ישוחרר. אבל, רק שנייה, אבל מה שקרה בערכת מעצר האחרונה, בהסכמת העורכי דין, זאת אומרת, זה הפוך ממה שהוא אמר.
אז אני אספר לך, שבאמת זו הייתה הכוונה, שהם רצו אחרי הערכת המעצר שהם הסכימו לשבעה ימים, עורכי הדין, משה מזור ועמית חדד, הם ציפו ששבוע לאחר מכן ישוחרר, וכששבוע אחר מכן הגיע, זאת אומרת שהגענו שלשום לבית המשפט, ראינו שהחוקרי יחה הגיעו, אמרו להם, תשמעו את ההתפתחויות החדשות בפרשה, אתם רוצים לעשות דיון בעניין הזה, בין היתר בעניין של המצלמות שנתפסו בבית, או שאתם עדיפים לתת לנו 8 ימים, כי המשטרה הגיעה עם לבקשה שלי, אם אני לא טועה, 12 ימים. העורכי דין עשו, התייעצו עם חוגג, הבינו את המשמעות, הבינו מה המשמעות של גם דיון בעניין הזה, וחוגג הסכים לזה, לא העלו אותו לדיון. ובגלל זה כן. הוא קיבל עוד 8 ימים בהסכמה, סך הכל 15 ימים.
סניור, שוב, הרבה אהבה, תצליח אח שלי.
תודה.
המון המון תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.
נדב תציפה רגיעות אחרונות וויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל, יש לנו הרבה דיבור. בוא נדבר קודם כל על ביתר ירושלים.
דיבורים זה טוב.
כן.
קומן מדבר היום במסיבת תונאים, ואומר שאכן ימים קשים. אבל השחקנים...
מתי היה לו יום קל לשנה מאז שהוא הגיע רוני?
אבל כל יום זה הופך, דרגת הקושי עולה.
אוקיי.
ויש משחק.
נגד חדרה.
נגד חדרה, בלי קהל במזרחי.
כן. קודם כל זה ניצחון גדול לבית"ר ירושלים, שהייתה אמורה לארח את מכבי תל אביב בראשון הבא.
אני חושב שזה החלטה מצוינת של סטרשנוב, זה לא ניצחון גדול.
לא, אז אתה יודע מה, פרימו, סוף סוף, בית הדין, ככה אני רואה את זה.
זה ההבדל. זה ההבדל שאתה אומר בית דין. זה ההבדל שאתה אומר בית דין, שיושבים שם שימוני וכל החבר'ה שכל שבוע רק
לוקחים.
כל החבר'ה האלה, ובא סטרשנוב, שעם כל הכבוד להם, זה לא אותו לבל בצד המשפטי, ובאמת הבין שנגד מכבי תל אביב, מול הטלוויזיה, במשחק מרכזי, שלא יש שם בן אדם אחד, וזה היה מבאס לנו את כל
ה... היום במצבם של ביתר ירושלים, כל שקל חשוב, וברגע שמכבי תל אביב מגיעה לטדי, למרות שזה רק מכבי תל אביב של 2021, עדיין הסיכוי למכור יותר כרטיסים הוא הרבה יותר גדול, ולכן ההכנסה תהיה הרבה יותר גדולה, ברגע שזה הפועל חדרה, זה קצת אחרת.
נכון.
ולכן אני חושב שהתקבלה החלטה סוף סוף פרגמטית ונכונה, על ידי סטרשנוב לצורך העניין.
צנצי, הדבר הכי חשוב שאנחנו מדברים על ביתר וחוגג, זה כמובן איך תהיה ביתר, לאן פניה, יש המון שאלות ולא מעט תשובות בעניין הזה. קודם כל, האם אתה יודע מביתר, שזה הדבר החשוב, על העונה הבאה, אלוהים גדול מהי, אבל קודם כל, אם אתה יודע שביתר לא תהיה חייבת שקל, לא לעובדי המועדון, לא לספקים עד סוף העונה.
אני לא יכול להבטיח את הדבר כזה, ואני אגיד לך למה. כי עונה משרבויות, שמצד משה חוגג, אבל מצד שני, יש בור תקציבי גדול מאוד בביתר ירושלים שהם מדברים עליו כבר עכשיו, בגלל שיש פער גדול בין התחזיות של תחילת העונה לגבי מכירת כרטיסים מנויים לבין מה שקרה בפועל, שכמעט ולא נמכרים, לא מנויים ולא כרטיסים. לכן על פניו חוגג היה אמור, אתה יודע, אם הוא היה בעלים רגיל ואתה יודע, נורמטיבי, שבזה היה אמור לחסות את הבור הזה בינואר ולהמשיך לפעול. ולכן גם אם החלטו לצורך הנתבק את, את הערבויות שכאילו מיועדות לשחקנים, צוות מקצועי, יכול להיות שהם ישירו מאחוריהם גל לא קטן של חובות אחרים לנושים כאלו אחרים. עכשיו, אני חושב שהעונה הזו היא מאוד מדהיגה את ביתר ירושלים, אבל את העונה הזו, לפחות כלכלית, אני מעריך שהם ישרדו. אני מסתכל יותר קדימה לגרד העונה הבאה, לאזור יוני של ביתר ירושלים, על הפרימה, אני לא יודע אם זה עולה...
לא, אבל אתה יודע, פה אנחנו צריכים להכניס הערה, כי אתה וקופמן ואני מבינים בעניין הזה, כי לקראת העונה הבאה, כל בעלים, אם חסר לו כמה מיליונים, זה יכול להיות יואב קאץ, סגל, אלונה שחר, אין בעיה, אם יש גירעון קצת יותר גדול, חסרים 2-3 מיליון שקל, הם שמים. זה בשביל לפתוח את העונה הבאה. זאת אומרת, אם יהיה גירעון בסוף העונה, ולא יהיה מי שיחסה את הגירעון הזה, אין להם אישור לשחק בליגה מקצוענית בעונה הבאה.
יפה, ולכן אני אומר לך פרימו, שאם לא, בית"ר ירושלים לא תימכר, וכרגע למרות כל הדיבורים וכל ה... דקות וכל החבר'ה למיניהם, אין שום דבר בנושא הזה.
אתה צריך לתת אבל כיוון לימים, אני חושב שגם חוגג יודע שכרגע ביתר ירושלים כמועדון היא עול בשבילו.
אבל בשביל מה יש לו את יונגר שם?
כי אנחנו...
בשביל זה הוא הביא אותו.
כרגע אבל צריך מישהו שיישר.
אגב, עוד שלושה חודשים שאני לא רואה אותו עושה ולא...
כלום.
לא משנה, אבל תקשיבו.
אני רוצה הודעה אחת שיונגר עשה משהו.
אבל יונגר זה כמו הקוף שלו, הוא מנהל את הכל.
מה זה מנהל? הוא מנהל את הכספים עכשיו, הוא צריך להביא כסף.
אבל אני אומר לך עוד פעם, הוא לא יביא שום כסף, אוקיי, אני עוד לא יודע מה קורה עם כסף פנוי שלו מבחינת תהליכים וכאלה, עוד לא...
לא, אבל קוף את זה בדקתי, אני אומר לך, בגלל שזה צד גימל, אף אחד לא ייגע בערבויות של ביתר.
לא ייגעו בערבויות של ביתר, זה ברור, לא ייגעו בביתר, אבל הערבויות של ביתר מספיקות עד סוף השנה, אוקיי?
נכון.
אחרי זה, הוא צריך להחליט.
אחרי זה המבול, אחרי.
אז אני אומר, אבל אם הוא מקבל החלטה, שהיא גם אסטרטגית טובה שלו, אולי המאחרים שהוא סוחר נותן להם 100,000 דולר לכל אחד, או יותר או פחות, אני אעשה לו את זה בחינם, זה להיפטר מביתר, ככה לפחות לא נדבר עליו כל שעה. אבל בקטע הזה, הוא יצטרך להחליט מה הוא עושה, האם הוא גם יורד מהכותרות וכל זה, ואם הוא מוציא את ביתר ללא דרישת שכר, אלא רק כיסוי ההתחייבויות, לביתר אין חובות, יש את ההתחייבויות.
אין לה.
אתה מבין, אז לא... זה הקטע.
אבל תראה, בסופו של דבר, אי אפשר, פרימו, אני אגיד לך משהו, אי אפשר בגדול לנטרל, אתה יודע, כולם אומרים, בוא, זה אומר היום קומן, זה לא היה בטירות, ומדבר איתה מרניצן, בשורה התחתונה, אני אומר לך שביתר ירושלים זה סופר מעסיק את השחקנים שלה, וביתר ירושלים, אומנם עשתה ניצחון משמעותי נגד מכבי פתח תקווה במחזור האחרון, אבל ביתר ירושלים עשויה להילחם על החיים שלה בליגה, ועם איך שנראית ביתר ירושלים, ועם האפשרות שבינואר יימכרו עוד שחקנים, שמע, אני אומר לך, ביתר ירושלים תהיה במאבק הישרדות עד לרגע האחרון, והיא בבעיה קשה מאוד, כי אין לה אופק, וזה חוסר ודאות.
צנצי, אם אנחנו היינו שחקנים של ביתר ירושלים, היינו עולים על הדשא, רוצים לנצח.
בסדר, גמרנו לדבר על עצמנו, בוא נתקדם.
לא, אני אומר שהוא אמר שאין שחקן, אין דבר כזה, שקבוצה שלך שהבעלים נקלע למה שנקלע, שזה לא משפיע עליך.
צנצי, אני חייב להתקדם איתך. הפועל תל אביב, יממה אחרי הקטע של התרנגול המבוטר, בביתה של אודליה פרידמן, אגב, אף אחד, לא מנהלת, לא התאחדות, לא אמרו, רבותיי...
לא, הוציאו דעות, יעקב.
לא, הוציאו פתקאות, כן, ראיתי, אבל פתקאות זה שמשתתפים בצערה וכאלה, אתה מבין, אבל לא הלכו ואמרו, רברה, נחצה כאן, כולם אמרו, נחצה כאן קו אדום, אבל לא סוגרים את הליגה, לכבוד האירוע. זה לא. אם היו דוקרים אותה, תקשיב, אם היו דוקרים אותה, וזקה היו מתערבים, אז אולי היו שוקלים לעצור את הליגה.
מה אתה רוצה? אבל זה בעיה של משטרה.
מה זה?
בעיה של משטרה.
תקשיב, זה כבר לא קו אדום. זה כבר לא קו אדום. זה הכל בורדו. אתה יודע, מהמנהלת בבסר, עד ההתאחדות באבא הילד שם. אתה מבין?
אז זה מתחיל לשטויות, נו. אודליה פרידמן, שהיא מנכלית מצוינת במכבי בהפועל תל אביב, סליחה. היא זו שבעצם חיבקה קודם כל את הפמיליה, כולל את ראשיה, כולל פגישות איתה.
לא לפמיליה, האולטרס.
אז מי שמחבק אותה, גם את האנשים האלה, שידע שיכול לבוא גם יום הפוך.
כן. אבל אם היא סומכת באמת שגם המנהלת וגם ההתאחדות חוץ מהפתקאות שהם שולחים לציבור, כי זה לא מעניין אותם, תבין, הם התמחו רק בפתקאות, כלום לא יעשה, המשטרה הודיעה שיצייר באמת מול ביתה, תמיד כאילו מתסכלים לפגל.
נכיר את הסיורים האלה.
די, כבר משתיות, בחייך.
עזוב אותך, נו.
היינו בסרטים האלה. תמיד מתחיל קומדיה באמצע דרמה, נגמר
טרגדיה. שיסיירו בכפרים הערביים יותר משמעותי, בוא נראה אותם.
כן, יסיירו. טוב. מה קורה במכבי תל אביב? הערב משחק מול לסה, קלינץ, כל הדברים האלה, ו... אין עדיין מאמן, אם כן. כי שוחחנו קודם עם אבינים לי, הוא אמר שיהיה מאמן בקרוב, אני רק לא רואה אותו ולא יודע מה שמו. לא, כן. אולי הוא מעורב ב...
לא, לא, תשמע, אבינים לי אחד השוחחים הגדולים, אבל עדיין אני חושב שאבינים לי לא מעורב בהבאה של אף מאמן. בכלל, סוכנים ישראלים די, אתה יודע, די מנוטרלים מכל הסיפור של מכבי תל אביב. אני יכול להגיד בגדול, משחק, קודם כל המשחק הלילה ב-10 מתחיל, בבלומפילד משחק סופר משמעותי, גם מבחינה כלכלית,
כן.
זה עוד 8 מיליון שקל, וגם הסיפור של אם הם מנצחים ונסיים במקום הראשון, אז הם עולים ישירות לשמינית הגמר, אבל אני חושב שמכבי תל אביב, אם זה היה כל מועדון אחר בכדורגל הישראלי, זה הייתה פה ביקורת הרבה יותר
משמעותית. אם זה היה בעל הבית פה, אולי הוא שוחטים, פה שחטו תרנגולת, אולי הוא שוחטים משהו יותר גדול.
חבר'ה, אתם זוכרים את בני יהודה.
זה מועדון טיפה יותר גדול ממכבי תל אביב, זה בקטנה.
בני יהודה בעונה שעברה. בני יהודה בעונה שעברה.
בדיוק.
שבוע אחרי שבוע כולם ירדו עליהם, מה פתאום כפיר אדרי, הוא לא מאמן, לא מאמן. ראית בסופו של דבר הם ירדו ליגה בגלל החודשיים האלה.
ואם הוא היו ארבעה מאמנים זמניים, ברק יצחקי הוא המאמן הזמני הרביעי במכבי תל אביב, בכל פעם שהביאו מאמן זמני,
הם לא עשו אליפות.
לא זכו באליפות.
נכון, נכון.
צנצח, חכה רגע איתי.
אם לא תשלח,
איך תיקח? יאללה, מתחילים עם המשחקים שלנו. מכבי חיפה מארחת את אוניון ברלין. מכבי חיפה בבית פי 3, תיקו 3.5. אוניון ברלין, קבוצת החוץ 1.80. נזכיר שאוניון ברלין היא במקום החמישי בבונדסליגה, ניצחה בשבוע שעבר את הדרבי. ללא ספק קבוצה טובה יותר ממכבי חיפה, אבל אנחנו לא יודעים את ההרכבים, לא יודעים את המשמעות של סמי אופר. צנצי, נתחיל איתך.
כן, דווקא הרכבים של מכבי חיפה פורסמו, וברק בחר עולה עם 4-3-3, עם שני בלמים, רק עם גרשון ופלניץ' וגולברג יחד עם מאיר, והוא פותח עם חזיזה, ופותח עם דין דוד, ועם דוניו אמצילי על הספסל. אלי מוחמד גם הספסל, זה רודריגז, אבו פני. שמע, הוא עולה יפה, זאת אומרת, ברק יצחקי, ברק יצחקי, הלוואי שברק יצחקי, ברק בחר. ברק בחר עולה כדי לנצח את המשחק הזה, אבל הוא יפסיד אותו.
אתה הולך על...
אני הולך על אוניון.
או לאוניון 2, קוף?
תשמע, קבוצה הרבה יותר טובה, ראינו את המשחק הראשון, שבאמת נגמר במזל ב-3-0, זה לא אותה רמה, אין מה לעשות, זה בונדסליגה.
נכון.
אוניון.
אני הולך על טקו, מכבי חיפה, אוניון ברלין, טקו 3-25, אתם הולכים על אוניון. מכבי תל אביב מול לסק לינץ, מכבי תל אביב הבטיחו את העלייה לשלב הבא, שאלה היא רק מי מהמקום הראשון, מי מהמקום השני.
לא הבטיחו שזהו, יש הבדל אבל בין שני ל...
הבדל משמעותי. הבדל אם משמעותי הם מקום ראשון, הם עולים ישירות לשמינית הגמר.
נכון.
אם הם עושים במקום השני, הם צריכים להתמודד עם שלב, כשלב ביניים, עם קבוצה שיורדת מהליגה האירופית.
נכון.
ואז הם יכולים להיות לשמינית הגמר, זה משמעותי מאוד.
כן, אז אני חושב שמכבי, אם תנצח היום, כמובן תעשה, וגם סכום יפה מאוד ביורו, נכון, צנצי?
נכון.
סכום
נכון.
יפה מאוד, משהו באזור ה-10 מיליון יורו, אם אני לא טועה.
המשחק הזה היום שווה 8 מיליון שקל.
יפה. אז מכבי מקבל את יתרון בבלומפילד פי 2, טקו 3.25, לינץ מקבל את 2.70, קוף.
מכבי.
צנצ?
אני גם, אני חושב שאם מכבי תל אביב עושה משהו בשנתיים האחרונות, זה הרבה כסף מאירופה, והיא תמשיך לעשות את זה גם.
לא, יהיה משחק כזה דרדלה, אתה מבין? זה הכדור, כן, הכדור.
אני מתלבט בין, כמו שהוא אומר, 1-0 ל-1-1, אני, אתה יודע, בגלל הרצון שלי שמכבי תל אביב ומכבי חיפה ימשיכו, אני אלך על מכבי תל אביב. אנחנו ממשיכים עם מונקו מול סוסיידד. מונקו מוקמת במקום הראשון בבית עם 8 נקודות. סוסיידד היא אחת הקבוצות המפתיעות בליגה הספרדית. הפערים פה מאוד מאוד נמוכים, מונאקו בבית 2.90, סוסיידד בחוץ 2.80, הטקו הוא 1.85, מה שאומר שהווינר הולך יותר לכיוון של טקו, צאנץ.
אני הולך על סוסיידד.
קוף, מונאקו, סוסיידד, טקו. אני הולך על הביתית, על מונאקו הפעם, ונסיים את כדורסל, קופמן תן לנו כמה מילים, אלבה ברלין מתחילה עם פלוס 5, זאת אומרת, אם מכבי תל אביב מנצחת בול 5, זה פי 9, יותר או פחות, אלבה ברלין ניצחון 1.90, מכבי תל אביב ניצחון 1.70, נזכיר, מכבי בול ב-5, זה פי 9.
אחרי הטרחה שמכבי תל אביב חטפה ברבע הראשון באתונה השבוע שעבר, זה באיזשהו מקום...
אבל הרגע אמרת שהיא קבוצה עדיפה על אלבבי.
עדיפה, אבל שוב, למה להיגרר לכל? אני מדבר כרגע מבחינת יחסי האימורים. אם היא לא תקפוץ עליה באמת מהפתיחה, לא באותו סגנון, אבל באותה תחושה בראש, כמו שאולימפיאקוס קפצו על מכבי, היא תיגרר, ובסך הכל אלבה היא קבוצה עקשנית, היא נחותה מכבי, אבל ראיתי כמה משחקים של העונה, תהבין מול קזן ועוד משחקים, והיא מסוגלת באמת, אתה יודע, להתחיל לגרור אותה למותחן, שכדור פה, כדור שם. אפשר וצריך לגמור את זה בפתיחה.
אבל מצד שני, קוף על אלבה במשחק, רק שלושה משחקים ביורוליג, שזה ג'ל גיריס ואת הכוכב האדום, שזה שתי קבוצות חלשות, ונצחת פנרבחצ'ה, שגם היא לא מיודע כמה שנה. אז עדיין מכבי פייבוריטית משמעותית.
ברור, ולכן אני אלך על מכבי פלוס, מה שנקרא יותר שש ומעלה.
יפה, מה אתה?
אני גם הולך לשש ומעלה.
אני גם מתייחס לווינר, הוא לא נותן סתם יחסים, מכבי כאילו, מכבי תנצח בפרש קטן, השאלה היא מעל ומתחת, אני אזרום איתכם עם שש ומעלה. זהו, סיימנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
צנצי, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, ביי.
אנחנו עכשיו עם לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
וואלה, חיים על בטריות, כמו כולם. מחכים להתנה שיהיה חשמל בארץ.
היה.
דבר איתנו על המאמן החדש של יונייטד.
כן, רלף רדניק חתם, ומאוד מעניין מה שעשתה יונייטד, כי רגניק בשנים האחרונות הוא... אבל לא מאמן, הוא סוג של מנהל טכני, יועץ.
גם הם לקחו את הפטנט הזה? אימצו אותו?
כן, זהו, אז השאלה, באמת, אתה יודע, זה אידיארי מהשעתיים.
אבל הוא אימן בעבר או שהוא היה טכני?
לא, הוא היה שני מאמן בונדסליגה, ואימן הרבה שנים את שטוטגרט ואת שלקה, זכה איתה בגביע.
יפה.
הביא אותה לחצי גמר ליגת האלופות, הוא האיש שהביא את ראול לבונדסליגה, ובעיקר הוא חתום, על התופעה הזו שנקראת רדבול לייפציג, בכלל, רדבול כקונצרן שמפתח שחקנים ומוכר אותם למקומות גדולים וחזקים יותר, לזלצבורג גם הייתה לו תביעת יד, אבל הוא באמת הפך את לייפציג מקבוצת בונדסליג השלישית למתחרה אולי בשנים הקרובות על התואר, היא חשבה שזה יקרה כבר העונה וזה לא קורה, אבל בגדול יש כדורגל מעולה, שהמחשבה בלהביא אותו זה באמת שהוא יהיה קודם כל היועץ מלמעלה, כרגע מאמן לחצי שנה, בעצם מצהירים, יונייטד עם ההבאה הזו, מצהירים שבאמת לא בונים על העונה הזו, כי רייניק הוא כבר לא מאמן, הוא עכשיו יהיה מאמן בעל כורחו על הקווים בששת החודשים הקרובים, אבל בשנתיים שאחרי שכנע. הוא יהיה מין יועץ למאמן,
כן,
שיגיע.
יועץ, הכי טוב להיות יועץ. תגיד רגע, נכון. אבל... השחקנים שרובם עם חוזים ארוכי טווח, קצת יותר מרייניק, מבינים שהביאו פה, אתה יודע, איזה פלסטר, ולא בדיוק הספרו אותו.
לא בטוח, כי תראה, מביאים אותו עכשיו להיות פלסטר בחצי שנה, אבל לפי הכוונה, לפי הפרסומים, הוא אמור להיות מין...
בסדר, הפרסומים זה עכשיו, אבל המאמן שהחדש שיבוא...
אם זה יהיה עכשיו זידן, אתה צודק.
ואם זה יהיה פוצ'טינו, ואם זה יהיה פוצ'טינו,
לא, אני אומר, אם זה יהיה מאמן עם בעל שהוא קומה, רייניק ייעלם, אתה צודק.
מה, זה החלטה, אתה יודע, היא א' ב' ולמועדון לדעתי מענקים באירופה, אתם כל כך צודקים, תקשיב. עם כל הכבוד לו, אני שומע מה אתה אומר שהוא איש כדורגל מבריק, אבל מנצ'סטר יונייטד צריכה מאמן בסדר גודל של גרדיולה וקלופ, תוכל, אז הוא עם כל הכבוד שאנחנו נותנים לו, הוא יוכל להגיד למאמן הזה משהו? לא, ברצינות, אז ההחלטה פה של מנצ'סטר היא לא הגיונית.
אני חושב שהדמות הזו, כמו רייניק, מתאים לקבוצות דרג ביניים שרוצות להתפתח ולבנות את הצעירים ולמכור אותם. אתה יודע, לא הייתי מופתע אם הוא היה מגיע לקבוצות כמו ווסטהאם, אברטון, קבוצות שהם דרג ביניים שרוצות...
לא, אני, שתבין לרגע, אני רגע לא מקטים ביכולתו ברגע שפירט את הסיבי שלו. הבעיה היא אחרת. הבעיה שאתה מגיע לחצי שנה, וכמו שאתה אומר...
לא, הוא לא מגיע לחצי שנה, הוא חתם לשנתיים וחצי, אבל...
עד סוף העונה הוא יהיה מאמן.
אבל אחרי זה הוא עובר למשרד.
נכון, ואנחנו לא יודעים הרי את פרטי הפרטים מה בדיוק התפקיד שלו במשרד. אני מסכים איתך שאם יבוא מאמן בעל שיעור קומה בשגנון של זידן סלש פוצ'טינו, הדמות הזו תיעלם, כי פוצ'טינו יבוא עם האג'נדה שלו וישאל אותם, תגידו מה אתם רוצים.
ועוד לא דיברת, עוד לא דיברת על מערכת יחסים עם רונלדו, שגם יכול, אם רונלדו לא יתחבר אליו, זה גם ישבש להם את כל ה...
הוא ידע להתחבר אל רונלדו, אל תדאג, הוא לא פרייר.
כן, בגדול ברגע שנמצא דמות כמו רונלדו בקבוצה, המאמן קודם כל מתיישר לפיה, זה ברור, זה בכלל לא... בכלל מישהו, למרות שאתם יודעים, ראינו מה קורה למסי בפריס סן ז'רמן, לאט לאט, אתה רואה שהמאמן כבר מתחיל להיות יותר חזק ממסי. אז אני לא חושב שזה יקרה לרונלדו ביונייטד, רונלדו מאוד חזק בחדר הלבשה, וזו באמת שאלה, זו חידה, כי כאילו מה שאתם אומרים זה די נכון, זה כביכול פתרון שאתה לא באמת בטוח שזה הפתרון שיהיה גם בקיץ.
שכנר,
בוא נדבר. אנחנו אגב לא נראה אותו על הקווים ביום...
יש לנו, שכנר, יש לנו דקה לדבר על שני משחקים שהיו כבר, ופז'ה קיבלה בראש עוד פעם מהסיטי, 1-2... בסדר,
איזה קבוצה סיטי, איזה קבוצה סיטי, אין מה להשוות אותה לפריז.
אז הפרנקופילים לא יהיו אלופים השנה, מה קרה?
אני אגיד לך את זה בשלושה משפטים. סיטי, צ'לסי וליברפול יחד עם ביירן מינכן, ארבע קבוצות הכי טובות היום בעולם. האנגליות, כולל מנצ'סטר יונייטד, לא גדולות על אירופה, אבל הכוח האנגלי רק הולך ותופס תאוצה, ואנחנו רואים את זה בשלב הבתים, העונה, ליברפול מושלמת, צ'לסי וסיטי כמעט מושלמות, גם יונייטד בקמפיין טוב, אז קיבלנו עוד ערב שמוכיח את מה שאמרתי.
שלוש האנגליות האלה שהזכרת, יש להם שלושה מאמנים הטובים ביותר באירופה היום.
זמנך עבר.
נכון?
שכנר, תודה.
משמעות המאמן היא מאוד קריטית, ואנחנו רואים את זה בקבוצות האלה. ביי.
ביי. אנחנו עכשיו עם יניב ו... דיווחי התנועה, לאחר מכן פרסומות, ואחרי זה אנחנו חוזרים עם נבחרת ישראל בחדורסל, בדרייבין. אני רואה שבאמת האולם מלא, ובואו נחזיק באמת אצבעות מול הפולניות, פולנים מכילות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. החל המשחק של ישראל נגד פולין, כרגע פולקים ביתרון 4-2, אנחנו 8 דקות לסיום הרבע, ישראל פתחה עם מקל, ימדה, רפי מנקו, תומר גינת וג'ק כהן, אנחנו נעדכן במשך כל המשחק. אנחנו עכשיו עם שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אני מבין שאתה כבר באצטדיון העירוני בחיפה, ויש תכונה.
אתה יודע, עוד לא, בכל זאת יש לנו עוד בערך 40 דקות לשריקה, יש כאן, אני יודע, משהו כמו 2,000 צופים של רבי מכבי חיפה, אבל אמורים להיות כאן למעלה מ-20 לקראת שריקת הפתיחה, ויש למכבי חיפה הזדמנות באמת גדולה לעשות היום סעד אמיתי לעבר עלייה באמת סנסציונית בעיניי לשלב הבא.
וואו, היא תלויה בהמון דברים, שרון, זה לא רק הניצחון.
קודם כל, אתם שומעים את שריקות הבוז עכשיו, אוניון ברלין עולה למגרש, לחימום שלה.
אני מזכיר לך שבמשחק בברלין, כאשר רועד... כן, אבל כאשר רועד גרמני...
רועד של אוניון, האינטיות
האנטישמיות, הוא חק...
בגרמניה יש אפס סובלנות לעניינים
עליהם.
אבל זה לא רק אמירה.
אצלנו לא.
אתה יודע שמכבי חיפה מאוד מסקרנת, במיוחד אחרי, תשמע, היא לא הרשימה מי יודע מה בליגה עד שיצאנו לפגרה, והיום לראות אותם אחרי שלושה שבועות, גם מבחינתנו האוהדים הישראלים מאוד מסקרן לראות אותה.
כן, תשמע, קודם כל יש גם את הרכבים כבר של מכבי חיפה, אז אם תרצו אנחנו מיד גם נגיד
כבר
אותם.
כבר נתנו, כבר זה כבר נתנו.
כבר נתתם, אוקיי. כן. אז,
למה, רק תגיד לי, למה רמי גרשון פותח?
יש 9 משחקים למכבי חיפה ב-30 הימים הקרובים, וברק בחר עושה כל מיני רוטציות מבחינתו. עופרי ירד, כנראה מבחינת ברק בחר לא פחות מתאים למשחק הזה. אני מכירה שבכל זאת יש לרמי גרשון גם קצת ניסיון אירופאי, הרבה יותר מאשר לעופרי ירד. זו הבחירה שלו, וזה באמת מעניין. אבל מה שצריך יהיה להדיג גם את מכבי חיפה, באמת זה שני שחקנים משמעותיים, אני רגע אלך קצת למקום יותר שקט, אני מקווה שצריך לשמוע אותי יותר טוב. שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שני שחקני התקפה, מקס קרוזה ומעליו או לידו, אהוני. אהוני הוא שחקן שהגיע מליברפול בהשאלה ונרכש בעונה שעברה. מקום שלישי בטבלת הכובשים בבונדסליגה אחרי לבנדובסקי וארלינג הולנד. חלוץ באמת יוצא מן הכלל, הוא כבש גם במשחק הקודם. ומי שמשחק לידו זה אומר קרוזה שהוא שחקן, הייתי מגביר אותו המוח של אוניון ברלין בחלק הקדמי, שחקן מאוד מוכשר, מאוד פיקח, עם מסירות נהדרות, ולמכבי חיפה יהיה מאוד מאוד קשה היום להשיג את הניצחון, והיא חייבת את הניצחון. אגב, מבחינת הסיכויים, יכול מאוד להיות ששלוש נקודות היום יספיקו להם לעלייה בסיום המחזור הבא. מצד שני, יכול להיות שגם ארבע נקודות, שזה אומר כולל תיקו מחמיא מאוד בשבוע הבא, לא בשבוע הבא, במשחק הבא מול פיינור, לא יספיק להם לעלות מהמקום השני, אבל צריך להתחיל עם לנצח כאן היום, וזו באמת תהיה משימה מאוד מאוד קשה
למחבית. על הכיפק שרון, תהנה, המשחק בספורט 4, פתחתם אולפן, מתי פותחים עוד 16 דקות, נכון?
נכון, נכון, לא.
יפה.
יש אולפן מיוחד, אתם מוזמנים, אבינים לי להציזי בעמדת השידוי.
יפה, תבלה, תודה.
כל טוב חברים, ביי.
אנחנו עכשיו עם פסק זמן ישראל, 3 דקות מפתיחת המשחק, הפולקים ביתרון 10-2. אנחנו לא קיימים על הפרקט, הפולנים עם יופי של הגנה, והם מגיעים קל מדי לטבעת.
התחלה לא טובה, התחלה לא טובה.
בסדר, בסדר, זה פולנים.
לא, אני רואה את ג'י קוין, מנסה להחסים סל, כולם חוסמים אותו.
בסדר, אבל אתה יודע, הקטע הוא שאתה יודע, זה לא, הם מייצגים מדינה שהיא בפודיום בטיפשות בכל מקום בעולם. אני בונה על זה. אתה מבין, יש לי ברירה. אנחנו עכשיו עם נדב דייג, ידיעות אחרונות, נכון?
ידיעות באר שבע.
ידיעות באר שבע,
ידיעות הנגב.
הלאה נדב, מה קורה בבאר שבע? מה קורה בבאר שבע?
בוא נראה בשבת. כל הליגה נכנסת לשבוע מאוד מעניין, שלכל קבוצה יש 3 משחקים בצפוף, ושאר הרצף הזה של 3 המשחקים, כאשר להפועל באר שבע יש את קריית שמונה ואחר כך את הפועל תל אביב בבית, הפועל חיפה בחוץ, שתי האחרונות הם בחבורת הצמרת, אני חושב שזה ייתן איזה מימד למה שקורה בקבוצה. מאז שיחתנו האחרונה, שרון לוי יפנים, שלא צריך לדבר על חיבורים ולא צריך להגיד משחקים טוב, שלא משחקים טוב, ונתן את דעתו על העובדה שצריך להשתפר, והוא אומר שהוא עבד קשה בפגרה, ושהוא מאמין שעבודתו תישא פרי, הוא מבין שהקבוצה חסרי כדורים אל הרבה יותר טוב, ובוא נראה את זה בקריית שמונה.
תראה, אני אגיד לך ככה, השלושה שבועות האלה היו מאוד טובים בשביל רוני לוי, כי הכל נרגע, דיברנו על נבחרת ישראל, לא דיבר. עכשיו, מה אני רוצה לומר לך? הם משחקים אמנם משחק חוץ בקריית שמונה, אבל אין בכלל מה להשוות את הרמה של שתי הקבוצות. מדובר פה על קבוצה טובה מול קבוצה חלשה. ואני אומר לך שאם חלילה מבחינת באר שבע, אני לא מעניין אותי מה תהיה התוצאה, באר שבע לא ינצחו בקריית שמונה, כבר אחרי הפגרה ביום הראשון של המשחקים, יהיה בלגן בבאר שבע.
תלוי איך המשחק יתפתח, תלוי איך השחקנים, איזה יכולת הם יציגו, תלוי הרבה פרמטרים, ולמיטב הבנתי וידיעתי, עד סוף הסיבוב הראשון, עד המשחק מול נוף הגליל, אין כוונה לבצע כל מיני דברים, אבל יכול להיות שמה שיקרה ישפיע. אבל לא יקרו דברים עכשיו.
אני לא אמרתי חלילה שפטרו אותו.
זה משהו דרמטי, אנחנו כולנו הרבה שנים מכדורגל, אם פתאום יהיה משהו דרמטי, כמו אותו משחק אז של ברק מחר מול הפועל תל אביב במושבה, שבאר שבע הפסידה 1-0, זה נראתה נורא והיום, ואלונה באותו ערב גמלה בליבה שזה אי אפשר להמשיך ככה, הכל יכול להיות. כרגע התוכניות הן לתת לזה עד סוף הסיבוב הראשון.
תגיד, יש לך מושג עם מועדים, לקחו צימרים, שישי שבת, כי הם משחקים ב3, כמה מועדים יוצאים?
יש כאלה שלקחו צימרים לשישי שבת, האמת היא שהרבה לקחו, אבל זה יכול היה להיות יותר גם מועדים, אבל השעה לא כל כך נוחה, על 3 בצהריים, אנשים צריכים להתנתק מהבתים לשעה מוקדמת, מי שלא לוקח סוף שבוע, הוא צריך לצאת מוקדם, ולחזור מאוחר.
כמה זמן נסיעה מבאר שבע לקריית שמונה עם בן אדם נוסע דוך, רוני?
דוך?
כן. שעתיים וארבעים, שעתיים.
איך שעתיים וארבעים? תגיד לי, מתל אביב זה שעתיים.
תל אביב זה...
לא.
שלוש שעות לדעתי.
מה לא, לא?
שעתיים ארבעים עד שלוש.
שלוש שעות לדעתי.
הכבישים ריקים בשבת.
כביש 6,
התפשרנו.
כביש 6 מקצה לקצה, זה 3 שעות, כן.
בוא נאמר שזה מעל 300 קילומטר.
אם לא עוצרים ולא... אנשים אוהבים להם לעצור וכו', לא... 3 שעות זה בסדר.
נדב, אחלה שעה שבעולם, רק בגלל שאוהדי באר שבע צריכים לצאת מקריית שמונה ולחזור הביתה בנסיעה של 3 שעות?
זה יותר מוקדם.
בוודאי, אם אתה...
בצד של הבוקר זה מוקדם, בצד של לחזור זה על הכסף.
תקשיב, גם אם הם היו משחקים בשבע בערב, שזה שעה נראית לך סבירה, הם חוזרים באחת בלילה. זה לא הגיוני.
בוא נאמר שאם הקבוצה הייתה מציגה יכולת טובה ובמשחקים של לפני קריית שמונה, אז הממד הזה היה אולי בפחות אחוזי, אבל הרבה אנשים אומרים לעצמם, רגע, מה היה במשחקים האחרונים? היה אשדוד תיקו בסוף, היה נתניה שלא היה משהו, וקודם כל שאנשים אומרים לעצמם, קודם כל שיראו איזה שיפור, אחר כך מדבר על נסיעות ארוכות כאלה.
טוב, נדב,
אחלה.
נקווה שיהיה משחק טוב, תודה.
כן, ערב טוב.
צבי קשף, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. דברו בקול שאני אוכל לשמוע אתכם, קשף לי לשמוע.
אוקיי, אנחנו רואים פה באמת שהנבחרת שלנו קלה ב-5 דקות ו-6 שניות, רק 2 נקודות, לפולקים ה-13.
אני יושב פה עם אשתי, מוניקה צורי, מלשון ארסלם, אנחנו עמומים מה... הפולנים הפתיעו אותנו בשמירת לחץ על כל המגרש, היה להם שחקן גבוה שעכשיו הוריד אותו במגרש מלקובסקי שהוא מגרן קנריה, ניקה את כל הרחבה, אי אפשר לעשות עליו סל, הוא עשה שלוש חסימות מדהימות, ואנחנו פשוט לא צריכים. בשתיים אנחנו בהלם.
צביקה, אני חייב לומר לך, אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, אבל אני אומר לך, מי שפותח את המשחק כמו שנבחרת ישראל פתחה, הוא לא הגיע מוכן למשחק.
צביקה,
בוא נחכה לחצי, אנחנו כרגע 4-30.
טוב, אז דברו איתי בחצי.
נראה אותך בחצי ואז תתמקם יותר טוב ונוכל גם לשמוע אותך, כי כרגע לא שומעים אותך. תודה בשלב זה. שוב, התוצאה היא 13-2, לא כדורסל גדול של הפולנים, יכולים להביא פה כבר 28-2, אבל באמת לוחצים את הכדור, והחבר'ה שלנו קצת מאבדים את עצמם לדעת בקטע הזה, ולא...
הנה, הכניסו את הווינר הכי טוב שלנו, את פניני, נכון? הוא הווינר הכי גדול שלנו.
הוא הכי מנוסה, הכי מנוסה.
הוא גם ווינר, הוא לוקח שלשות, הוא לא מפחד, אלה כולם מחתיים פה.
פרימה, זה לא 5-3-1.
תקשיב, אתה ראית מה היה עד עכשיו? כל הניסיונות לא הצליחו, הוא, בשביל זה הוא הכניס אותו.
בסדר, אבל הוא לא ינצח לבד.
ברור שלא.
זה לא הוא מול הסל. משחקים לא טוב, כל משחק ההתקפה לא טוב. מי יש לנו שם? עוד אין לנו.
בוא נדבר אנחנו עד שיהיה לנו מישהו על הקו על מכבי תל אביב. אני שומע יותר מדי, גם האוהדים במיוחד של אוהדי מכבי תל אביב שהם כועסים כאילו... רוני, יכול להיות שמכבי תל אביב זה לא תקופת ג'ורדי קרויף, והיא מקבלת ברקסים ממאמנים באירופה?
שנייה, אנחנו גם זוועה בהגנה, הם מגיעים לטבעת קל מדי הפולנים, ולוחצים על כל המגרש.
15-2.
קשה קצת, כן, אז היינו מכבי תל אביב.
כן, אני רוצה לשאול אותך, כאילו קודם כל יכול להיות שמכבי מקבלת ברקסים ממאמנים שפעם היה יותר קל להביא, יכול להיות שסוזה ואוסקר גרסיה וכל החבר'ה האלה, כבר לא באים מאמנים בסדר גודל,
לא
אין מה לכעוס על גולדר.
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו גרים בוורזון, כך שלפני הכל להביא כאן משפחה של מאמן, שבא לכאן, ובסך הכל מסתכלים רק, עושים גוגל קצת, יותר מדי מאמנים זרים עברו כאן עם הקבוצה תקופות של מקלטים ולרוץ וחדרי ביטחון וממדים.
ועכשיו הקורונה גם.
קורונה, בוא נאמר, מצבנו טוב לעומת אירופה בטח. אבל מהבחינה הזאת, זה לא קל להם. אני מדבר עם זרים, במגוון מקצועות, ויש להם בעיה לבוא לכאן, מה לעשות?
ואין סיכוי שיהיה מאמן ישראלי אצל גולדר, זה כל הקטע.
בסדר, אבל זה זכותו, הוא יכול להמשיך להביא מאמן זר.
או שלהגיד ליצחקי, בינתיים אתה ממשיך רגיל.
אבל יצחקי לא רוצה להיות בג'וב, ושאתה לא רוצה, זה משפיע
עליך. אתה לא יכול להגיד לגולדר, אבל בשום תפקיד אני לא רוצה.
אבל אתה יכול להגיד לו, אני לא מאמן, אני פעם ראשונה בחיים מאמן.
אבל הוא אמר את זה לאבי נימני, הוריד אנשים מהקווים, הוריד את ג'ורדי קרויף.
אבי נימני החליף את רבש, אתה זוכר?
כן.
יפה. מה קרה לאבי נימני אחר כך שהוא מאמן?
פוטר.
יפה. אז אני אומר לך עוד פעם. להוריד, גם אבינים נינויים מלפני זה, להוריד אדם מהמשרד לדשא, אוקיי? זו החלטה שאם הוא לא יימן קודם ולא מכיר את מכלול הלחצים של מאמן, ומאמן חי לחץ 24/7, אז יש בעיה.
כן.
אתה הבין? טוב, אנחנו נעשה NBA עכשיו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מעניינים.
לא כל כך טוב, 15-4 לפולין, אנחנו 3-21 לרבע, ותשמע, וושינגטון...
אני מציע שנשב לבד בחושך, ואולי נבלבל את הפולנים.
לא, זה מה שקורה, אתה יודע, יש חיים הפולניה, אתה רגיל. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מישהו שבאמת כבר קיבל... תרחה בלילה, וזה וושינגטון שניו אורלינס בלי זיון פרקה אותם לחתיכות.
כן, המשחק הכי גרוע של וושינגטון העונה, עיבודי כדור מיותרים, הגנה מחוררת, כבר בפיגור של 22 בהפסקה, ספגו 72 נקודות, קבוצה שבאמת ההגנה שלה מאוד השתפרה, הייתה אחת ההגנות הטובות בליגה עד לא מזמן, ועכשיו באמת לספוג 127 נקודות מניו אורלינס בלי זיון, משחק שהם ירצו לשכוח ולהפן ו... לזרוק ולמחוק מהזיכרון, כמו שאתם זוכרים פעם ב-Man in Black, שהיה כזה גוויל סמית, היה מצמיד לך איזה מימות כזה למוח ולא היית זוכר כלום, ככה הם צריכים לעשות עם המשחק הזה. באמת, שום דבר לא.
איך דני היה?
לא טוב כמו כל הקבוצה, שוב, מבחינה סטטיסטית.
כי הוא קיבל מחמאות על ההגנה בזמן האחרון.
שוב, אף אחד לא טוב בהגנה, זה לא שדני יכול עדיין לעצור לבד קבוצה שלמה, וכשהאחרים לא שומרים, אז גם הוא לא שומר. מבחינה סטטיסטית, שוב, היו לו שם שלוש נקודות, הוא כן שיחק את אחת מכמויות הדקות הגבוהות בקבוצה אתמול, שזה גם היה משהו מעודד, אבל שוב, קודם כל, מה שמעניין זה שדוויס ברטאנס חזר, ואני בעיניי, דוויס ברטאנס צריך לחזור לעמדה מספר 3, כשאבדיה בעצם ישחק 4 ליד הראל, כי אנחנו רואים שהשילוב הזה עובד. היו לו כן שתי חטיפות, שני אסיסטים, 3 ריבאונדים ב-25 דקות, אבל זה גם עבורו זה היה משחק שהוא יוצא לזכור. בטח לא עבור ברטאנס, שעשה 1-10 מהשדה, כן, אבל ככה זה.
מה קורה בעוד אתרים בליגה מדברים שמעניינים, היו ים משחקים? אנחנו התרכזנו בוושינגטון, כן.
נכון, אז קודם כל פיניקס עם ניצחון 14 ברצף הפעם בקליבלנד, יש להם עכשיו שני משחקים מאוד מעניינים בניו יורק.
ושני משחקים להשוואת השיא.
שלושה משחקים להשוואת השיא, השיא שלהם הוא 17, יש להם כרגע 14, הם ינצחו עכשיו בחוץ את הניקס ואת הנץ, המשחק הבא שבו הם יכולים להשוות את השיא, זה בבית נגד גולדן סטייט, שבינתיים עלתה ל-16-2, אחרי שהיא ניצחה את סגל א' וחצי של פילדלפיה, סגל ב' של פילדלפיה. מה שעוד היה מעניין, יוסטון, הפעם ראשונה מאז 23 באוקטובר, זה היה לפני יותר מחודש, מנצחת במשחק ועוד את שיקגו, שקצת גם קצת כמו וושינגטון מאבדת גובה, 113-118-113, והלייקרס לברון ג'יימס חוזר, אנטוני דייביס במשחק ראשון העונה שהוא מחמיץ עם שפעת, אז לברון עם 39 נקודות, קצת אוהדים מדברים אליו לא יפה, אז הוא מבקש מהאנשים להרחיק אותם, ומרחיקים שם שני אוהדים שמקניטים אותו, אבל לברון עם 39 נקודות, שלשות גדולות בערכה, מזכיר שכל הדוחקן, הלייקרס טובים, והלייקרס השנה איתו הם 6-3, ובלעדיו הם...
ידעו כולם, רוני, גם אתה אמרת שהוא יורחק לאחד, וזה שניסה לתקוף אותו יקבל שניים, זה בדיוק מה ש... זאת אומרת, לא לקחו את זה בצורה דרסטית.
שהוא יהיה לברון, אז גם יקבל אחד. בוא נדבר על סקרמנטו.
לא, לדעתי הוא היה צריך לקבל 5, הוא ניסה שם באלימות 3 פעמים לתקוף אותו, היה באותו גרוע. סקרמנטו כן, מנצחת בפעם הראשונה מאז חילופי המאמנים, בעצם במשחק השני את פורטלנד, ומה שמעניין שם בעיניי, זה באמת השינויים שהם עושים שם ברוטציה, כי מרווין בגלי, שאנחנו כולם זוכרים אותו כאיש שנבחר לפני לוקה דונצ'יץ' בדראפט, ומאז בתחילת העונה כבר היה מחוץ לרוטציה, אז וולטון קבע אותו לגמרי, ואלווין ג'נטרי בא ומחזיר אותו לרוטציה, והוא נתן משחק טוב מאוד היום בניצחון על פורטלנד, כולל שלושת קלאץ', ואם ג'נטרי לפחות יצליח להעיר את בגלי בעונה האחרונה של החוזה רוקי שלו, אז אולי לפחות זה יצא משהו טוב מהעונה הזאת של סקרמנטו, ש שוב, הם לא יצאו את העונה זוועה, הם יצאו את העונה טוב, היה להם שבוע אחד לא טוב, פיתו את וולטון, בוא נראה מה ג'נטרי יצליח להוציא מהסגל הזה, כי אני לא חושב שהוא שווה הרבה יותר ממשהו.
אני ככה מתחיל לקלוט את התמונה, אתה יודע שדברים מתאזנים, אתה יודע, ברבע הליגה, המזרח באמת נתן יופי של פתיחה לעומת המערב, אבל מתחילים להתאושש שם, אתה יודע.
תראה, הלילה, דווקא השבוע הזה היה שבוע מאוד חזק למזרח, עד שהלילה היו 8 משחקים והמערב ניצח ב6 מהם.
תחילתה של מגמה.
תראה, עד עכשיו, בוא נגיד, נכון לאתמול, היו 11 קבוצות במזרח עם מאזן של 50% ומעלה. 11. וזה כבר לא, אתה יודע, יומיים של עונה, זה כבר כמעט רבע עונה, וזה כן מגמה. ויהיה מאוד מאוזן המערב נגד המזרח השנה. הלילה היה דווקא חריג
בהקשר הזה. אני מעניין אותי מאוד סטף קרי, כולנו זוכרים את האליפות של הקבוצה, הוא היה ענק תגיד, השנה הוא תופעה, הוא יותר טוב ממה שהוא היה באליפות?
סטטיסטית לא. מבחינת ההשפעה שלו על המשחק, סטף קרי זה שחקן שאין כמוהו. באמת, ברגע שאתה צריך להאריך לשחקן, שכשהוא עובר את החצי אסור לו לזרוק, זה משנה את כל תכנית המשחק שלך, וסביבו השחקנים שבשנה שעברה חלקם היו פצועים, לא היה סגל מספיק טוב, הסגל התאבא, צעירים מתבגרים, ובמשחקים כדורסל שהוא תענוג, ועוד חודש אמור לחזור קליי תומפסון. אז כן. אני לא יודע אם הוא יותר טוב, כי גם אז הוא היה מדהים, אבל הוא משחק באמת ברמה שהוא שיחק פחות או יותר בעונות ה-MVP, וזה תענוג לראות, אם הוא ייקח אליפות, זה באמת ישנה את כל, זה יהיה אולי האליפות הכי גדולה של גולדן סטייט, יותר גדולה ממה שהם לקחו אז.
אתה מזועזע כמוני עם התוצאה 21-6 לפולין, דקה 20 לרבע?
אנחנו נשתדל, נחזיק הצעות שזה יהיה.
איזה נבחרת קולה עד 6 כמעט ברבע שלם, רוני? הם לא התכוננו למשחק הזה, תגיד את זה. לא התכוננו, לא באו טוב. מה יש לדבר? זה לא ארצות הברית, זה פולין, אתה לא יכול לקלוע לפולין 6 כמעט ברבע שלם. פדיחה גדולה, אני לא יודע מה הסתיים המשחק. אני מדבר רק על הרבע הזה.
תג'י קוין על הקו, גם לא מדייק מהקו. מה אני אגיד לך, סורוק אמן? ב-NBA זה פחות, לפחות בלי רגש, חוץ מהניקס. היידה.
תודה.
תודה. שמור על עצמך, תודה. אז אנחנו באמת 21-6, דקה 20 לרבע, 21-7. דקה, בוא ננסה להגיע ל-10 נקודות, באמת ברבע הזה. אנחנו רוצים להפסקת פרסמות, אוטוטו נשוב. מה עזרנו? יהודה הרם, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
התקדמות יפה, בטח תשמח איתנו, התקדמות יפה בנבחרתנו הצנועה בכדורסל. הפיגור ירד ל-12-21, פולין מוליכה ב-9-48 למחצית. לא שומע.
הוצאת אותי בדיוק משם, אני אומר.
כן. בוא נדבר היום שנה למותו הטרגי של דייגו ארמנדו מרדונה. דווקא השבוע קראתי רופא שהוא גם בלוגר שאמר שדיאגו נקבר בלי הלב. מה עשו בלב? זה כמו אצלנו במכון הפתולוגי שגנבו חלקים?
אם אני אגיד לך מה הייתה הסיבה, אתה הרי לא תמים.
לא, תגיד, תנסה אותי.
אתה יודע מה זה הבר רב רבה?
איך?
זה הבר רב רבה, זה הגרעין הקשה של אוהדים, שכולם, זה לא אוהדים, זה מאפיונרים ורוצחים שנמצאים בקשר עם הפוליטיקאים. אז הייתה שמועה, אהרון היה בתוך הבית הוורוד של הממשלה בארגנטינה, שיכנסו לגנוב את הלב, וזה...
ומה הם יעשו איתו בדיוק?
ישמרו אותו בפורמלין.
כן, ישמרו, יש להם את הלב של מרדונה, מי קונה, אבל זה לא... הנקודה הזאת זה סיפור אחד. הבעיות בעקבות מותו, את זה אני יכול לפרש לכם, באיזה שלב המשפט נמצא בעקבות מותו, מה קורה עם הירושה, האם יכולים להפיע עוד אנשים שטוענים, יש עוד שתיים שטוענים שהוא האבא שלהם. אצל מי נמצאות זכויות שנמכרות על שמו? אין לכל הדברים האלה תשובות. חוץ מזה, המשפחה קרועה לגמרי. זאת אומרת, האחיות שלו, שהוא אהב אותם בצורה בלתי רגילה, מתכסחות עם הילדים שלו. יש לו 5 שהוא מכיר בהם, 2 מהניסויים הראשונים, ועוד 3, ויש עוד 2 שמבקשות את ה-DNA שלו, בשביל להוכיח שהוא אבא שלהם, ויש עוד כמה בקובה. אז הסיפור הזה רק הולך ונהיה כל פעם יותר גרוע. מה שכן, יש לו ירושה מאוד גדולה לחבר'ה האלה, והם לא מוכנים לבטל על שום דבר, ונוסף לזה, העניין שאם נתנו לו למות, או שהוא מת בגלל שהוא מת, בגלל שהלב שלו התפוצץ, או מה שלא יהיה. אבל יש משפט מאוד מאוד קשה נגד הרופא שמטיפל בו, נגד איך קוראים לזה, הבן של אחיו, שגם כן היה שומר שלו, לפסיכולוגית, לכל אלה יש משפט בניסיון של רצח. זאת אומרת שהעניין הזה יימשך המון המון זמן ואנחנו לא נדע. מה שאנחנו כן יודעים, ששנה אחרי המוות שלו, אנשים הולכים וחלק הולכים לקראתו למה שהוא נתן לארגנטינה בשטח הכדורגל, והחלק השני מתחיל לחשוד בעברו הקשה מאוד של דיאגו, לא רק בעניין הסמים. אני לא יודע אם שמעתם, היא הגיעה בחורה מקובה, כאשר הוא היה בין 2000 ל-2005 בקובה, היא הייתה בת 16, הוא הביא אותה אליו יחד עם כל החבר'ה שלו, היא טוענת שאימא שלה הייתה מאחורי הדלת כאשר דיאגו אנס אותה, היא עכשיו הגיעה לארגנטינה וטובעת את כל החבר'ה שמסביבו.
מה זה כל החבר'ה? אבל אין, הוא לא השאיר חובות, לא כסף.
לא, לא, לא.
היא מדברת על האונס, על האונס הוא מדבר.
בסדר, אוקיי.
אני מדבר על העניין הזה. אז זהו, זה מה שאני אומר, שהחלק שקשור לאנשים שקשורים בלב ובנפש לכדורגל, הם ימשיכו לאהוב אותו בכל פעם יותר. אתה יודע, יש...
צדיק האיש לא היה.
לא היה בלשון המעטה. תגיד לי, עד מתי נדבר על מרדונה בעניין? אני אגיד לך למה, שנייה, יולה.
אני חכה רגע, פרימה, אני רוצה להגיד עוד משהו, ואחר כך תשאל אותי את העניין. אתה יודע, לפני 85 שנה נהרג גדול זמרי הטנגו של ארגנטינה, קרלו גרדל קוראים לו, קראו לו. אתה יודע שיש אנשים שאומרים שכל יום הוא שר יותר טוב. אלה אוהבי הטנגו. לכן אני אומר שבכדורגל הארגנטינאים, יגידו שדיאגו תמיד יהיה הכי טוב, לא יהיה כמו ולא היה.
אז אני רק משפט אחד רוצה להגיד לך ולהשלים את מה שאמרתי קודם. גדולי הזמרים, השחקנים, הכדורגלנים, גם יוהאן קרויף היה אחד כזה ומת. אבל אצל דיאגו, למה אני לא שם אותו בשורה הראשונה של האנשים האלה? כי אצלו רק צרות כל החיים.
אי אפשר... אבל זו הנקודה פרימו, ההפרדה. בין הכדורגלן לבין הבן אדם שקטר את עצמו בכל מקום שהוא הלך. לכל מקום שהוא הלך הוא היה אומר משהו, ואחרי שבוע הוא היה אומר משהו אחר. אבל, תשמע, הוא היה בן אדם טוב, הוא עזר לאנשים בסתר, כדורגלנים של 86 שזכו בגביע העולם, היום אין להם מה לאכול, והוא דאג לזה שלכולם יהיה פנסיה. תשמע, הוא עשה דברים שאנחנו לא יודעים, ומספרים אותם לאט לאט. אז אם אתה קושר אותו לדיאגו מרדונה באיך שלא תסובב, אז לדעתי צריך להפריד. בתור כדורגלן הוא נתן לנו את השמחה הכי גדולה שיש למשחק שאנחנו הכי אוהבים ארגנטינאים. מצד שני, הוא הסתבך כמו...
כן. יהודה, תודה. תחזור למשחק, אני חייב להתקדם. המון תודה.
תודה רבה לכם.
אנחנו עם 23-17 לפולין, 8 דקות למחצית.
אם לא תשלח,
איך תיקח? פורצים עם 16 משחקים, הפרס הראשון 7 מיליון שקלים, כמובן כאן אנחנו רק ב-1x2, ליגת העל, רוני, בלומפילד, יום ראשון, הפועל תל אביב, מכבי חיפה.
2.
יום ראשון, ליגת העל, הפועל חיפה, מכבי תל אביב.
הפועל חיפה, מכבי תל אביב, 2.
איקס. נוף הגליל מארחת את סכנין, שבת 5:15.
2.
ליגת העל 5:30 בנתניה, מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה.
איקס
גם אני. ליגת העל 7:30 בשבת, אשדוד מארחת את הפועל ירושלים.
1.
ביתר ירושלים ב-7:50 בערב, בטדי מארחת את הפועל חדרה.
2.
1. שבת 5 פרמייר ליג, קריסטל פלאס, אסטון וילה.
2.
אסטון וילה אתה הולך, אני הולך על קריסטל פלאס 1, שבת ב-5, נוריץ' נגד וולפס.
איקס.
2, ברייטון נגד ליץ.
2.
1, ברנדפורד נגד אברטון.
2.
1, ליגה ספרדית, ולנסיה, ראיו ואיקנו.
ולנסיה 1.
1, מיורקה חטאפה.
איקס.
איקס, ויה ריאל ברצלונה, שבת ב-10 בלילה, ויה ריאל מערכת את ברצלונה עם צ'אבי.
1.
2, אספניול סוסיידד.
2.
זה ביום ראשון, 2 אתה הולך על אספניול, אני על סוסיידד, אני הולך טקו, ונסיים עם ליגה איטלקית, שבת סמדוריה מול ורונה.
איקס.
1, וספציה מול בולוניה.
2.
1. דיברנו רגע, יש לנו עוד חצי דקה על, על הווינר, הזכרנו את ה-7 מיליון שקל, בוא נדבר רגע על תל אביב נגד חיפה ביום ראשון, הלכת גם על מכבי תל אביב וגם על מכבי חיפה, אז אתה יודע מה, מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב בבלומפילד, אני איתך, מכבי תל אביב לא הראתה לנו, והפועל חיפה היא קבוצה טובה, והלכת על 2 בסמי אופר.
אין תורג'מן ומכבי נכון, מכבי שהוא צריך לחזור לליגה, אחרת אין מה להביא מאמן חדש, אני אוכל לאמן, אותו דבר.
זאת אומרת,
או-או.
זה הראש שלך, שאומר, אם לא מנצחים בסמי אופר, נגמרה להם העונה.
תם הטקס, זה מה להביא.
תם הטקס, אבל אני איתך בדבר אחד, הפועל חיפה קבוצה הרבה פחות טובה בלי מלך השערים, אלון תורג'מן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
6 דקות למחצית, 23 פולין, 19 ישראל. מתישהו אנחנו נהיה טובים.
צמצום יפה, צמצום יפה
ונשוב. כן, חזרנו, מצאנו תשובה לאופנסיבה הפולנית, 3.25 למחצית, פולין 27, ישראל 26. אפשר להתחיל לחייך, אמרתי לך שבטיפשות עם פודיום. רנה ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, ערב טוב.
בוא דבר איתנו על מכבי תל אביב, מה נערכים וכאלה בבריגדה הצהובה.
כן, אנחנו אוטוטו, עכשיו אנחנו שעתיים לפני המשחק, כמובן משחק שיתחיל בשעה 10. מכבי תל אביב עוד לא הגיע לאצטדיון, ממש עושה את דרכה עכשיו לאצטדיון בלומפילד. אתה יודע, מתחילים היום אחרי פגרה של 3 שבועות, שבפגרה הזאת הם לא שיחקו אפילו משחק אימון אחד, מעניין יהיה לראות את הקבוצה היום מגיעה לאחד המשחקים הכי חשובים שלה בעשור האחרון, ואני לא מגזים, כי ניצחון הערב מעניק למכבי תל אביב קפיצה ישירות אל שמינית הגמר של הקונפרנס ליג, נותן להם גם הרבה מאוד נקודות דירוג, מעניק כמובן סכום כספי מאוד גדול, כך שבמכבי תל אביב מייחסים חשיבות מאוד מאוד גדולה למשחק הזה. אנחנו יודעים שדן גלאזר פצוע בברך, לא אמור להיות בסגל. יצחקי תרגל בימים האחרונים גם מערך של 2 בלמים, גם 3 בלמים, נראה באיזה מערך הוא יפתח בסופו של דבר. אני מזכיר לך, בליגה עד עכשיו משחק ההגנה של מכבי תל אביב לא משהו לספר הביתה, עם 15 שערים שהיא סופגת בכל המשחקים בליגת העל, כמובן שזה פרמטר שיהיה דחוף מאוד לשפר אותו ערב. ומגיעה לפה קבוצה מאוסטריה, שבמשחק הביתי שהתקיים באוסטריה הוא הסתיים ב1-1, לכן יש אופטימיות מאוד מאוד גדולה במכבי תל אביב, שאפשר וצריך לנצח את המשחק הזה כאן הערב. מקווים שהפגרה שנתנה ככה מנוחה גם לחלק מהשחקנים תיתן את אותותיה, וכמובן שברק יצחקי יעמוד ערב על הקווים, כי במכבי תל אביב עדיין לא מצאו מאמן, לפחות לפי הרמזים ששמענו אתמול במסיבת העיתונאים, אז נראה שכבר הקבוצה נמצאת בשלבים מתקדמים של אולי כן צירוף של אחד כזה שיגיע בקרוב.
תגיד, מי הוא תרגל על המשבצת של גלאזר? מאוד קריטית המשבצת הזאת.
תראה, היו מספר תרגולים, ולכן אני לא רוצה להתחייב לך ולהגיד, תרגל גם את פיבן כבלם וגם את פיבן כקשר אחורי. אני יודע שעידו שחר יכול לבוא בחשבון יחד עם גולסה, אולי עדן שמיר. זאת אומרת, יש לו מגוון שחקנים שיכולים להיות, הם לא יהיו אגרסיביים, ואתה יודע, זה לא יהיה השש גרזן, נקרא לזה הקלאסי, כמו שדן גלאזר משחק, אבל אני חושב שבמשחק, אם יצחק יחליט ללכת על מערך של 3 בלמים, ואז 2 המגנים, גם ג'רלדש, גם סבורית, יהיו חופשיים לשחק יותר התקפי, אז השניים שהצטרפו מהקישור האחורי יכולים להיות פחות אגרסיביים מדן גלאזר, כי יהיו 3 בלמים שביחד יצטרכו כולם לתת את החיפוי. בסופו של דבר, גם החלק הקדמי כמובן עם קובץ, עם קניקובסקי, עם פריצה, שאני מניח שכל השלושה האלה יפתחו, יהיה מאוד קריטי כדי לנצח את המשחק הזה.
על הכיפק, ברנובסקי, המון תודה.
תודה.
יאללה, להתראות, ביי.
פחות משתיים וחצי דקות למחצית, מהפך מושלם, 28-27 לישראל מול פולין בדרייבין, אחרי מהלך של 16-6 עד עכשיו ברבע השני. עכשיו יניב מורוזובסקי עם דיווחי תנועה, לאחר מכן פרסומות, ואנחנו נגיע ממש להפסקה במשחק. חזרנו, 13 שניות למחצית, ישראל ביתרון 31-27, נפתח גם המשחק בחיפה, דקה שישית, חמישית, עדיין תיקו אפס. אור שקדי, וואלה, שומע אותי?
אני שומע, אתם שומעים אותי?
שומעים אותך, מהפך נעים, מהפך שמח.
כן, אבל עכשיו התמונות שאנחנו לא רוצים לראות, ים מדר על המשחק.
אני לא שומע אותך, שקדי. שקדי, אני אחכה דקה שיהיה כאן שריקה. נותרו 3 שניות למחצית שתוכל לצאת ואני גם מוכן לשמוע אותך.
רק נספר שים מדר יצא.
נפצע, ירד לספסל. בואו נקווה שבאמת הפציעה לא פציעה קשה. בואו נחכה גם לשריקה כבר שתקרה פה. לא, בינתיים אנחנו רואים שלא בדיוק מחדשים פה, נכון? לא מחדשים פה זה, לא, יש פה עדיין 3 שניות לסיים את המחצית. כדור של הפולנים, כדור של הפולנים.
אנחנו עד עכשיו
התוספנו
מחצית
שלך, הרעה
שלנו.
כן,
אני חושב שזה רק ימשיך, כל המהפך לשמוע שזה יפנים, כמו את הפולנים, תודה לשלוש, תן לי רגע.
זהו,
31-27, זאת אותה מחצית בין ישראל לפולין. ישראל כמובן ביתרון. בוא תשפר מיקום, שקדי, שאני אשמע אותך.
כן, שנייה, אני אשבר על עמדה, אבל באמת שיחה מזעזעת של המשרת, כבר 21-6, כל המהפך מגיע בדקות באמת הסוינות של גיא פניני יחד עם נימו עוד לגן בים הדר, ואליהם הצטרפו בהמשך תום השגילה כמה דקות הרות של גיא זלמנסון. אני מקווה שהאלם של הפתיחה מאחורינו, כי זה היה דקות החרדה פה, הייתי חושב
להגיד. כן, אבל בסך הכל מהלך של 20, בוא נאמר ככה, 25 לעומת 6.
כן, זה הרבע השני.
אני לוקח באמת, אחרי, אני לוקח מהיתרון השיא של הפולנים עד שחזרנו למשחק, ואני חושב שיש מספיק ארסנל לפרק אותם בחצי השני.
כן, הפולנים נבחרת בלי הרבה כיסאות, מה שראינו בפתיחה זה הרבה הגנה והרבה אלם שלנו.
אני חייב לומר לך שאם ים מדר לא יחזור, זה מכה לנבחרת, הוא מוביל אותה.
בוא נראה לך. אני מקווה שהוא יכול לעשות את העבודה טובה. הוא עלה לתא עם פריקה בברך.
שקדי, אני לא שומע אותך. שקדי, אני לא שומע אותך, אני נאלץ
טוב
להמשיך. תודה לך בשלב זה. המהלך היה 24-6.
24-6, זהו.
דבר איתי מה שאתה רואה פה על חיפה בדקות הראשונות.
חיפה, משחק שקול לגמרי ב-10 דקות הראשונות. הנה עכשיו התקפה מסוכנת ראשונה של מכבי חיפה. נראה את דין דוין לתוך הרחבה, אבל אין מי שיקבל קרן ראשונה למכבי חיפה בדיוק אחרי 10 דקות. האצטדיון לא מלא, אבל יש הרבה קהל של מכבי חיפה, במיוחד איפה שיושב האולטרס. דיברנו על זה רוני בהתחלה. אם יש משהו סיכוי לזה, זה בזכות הקהל של מכבי חיפה שהוא רב, אבל אוניון ברלין קבוצה הרבה יותר טובה.
אכן כן, זהו זה, אנחנו מסיימים פה גם עוד שבוע. יש לנו הרבה ספורט היום ובכלל בוויקנד. שימרו על עצמכם, אל תצאו מהבית.